חברים, ערב טוב, אז יש לנו... ערב טוב לכולם, אני ככה שמח לפתוח את... בעצם לחלק היום את המליאה לשניים, מליאה שלא מן המניין, נתחיל איתה שזה תוכניות העבודה ותקציב ל-2023, ואז מליאה של המניין. לפני זה אני גם כן... ככה התנצלו שניים, גם סוזי התנצלה ולא תגיע, ואני מאחל לה באמת החלמה מהירה לאחד מבני משפחתה, וגם פלג שנבצר ממנו להגיע. זהו, אבל לפני שאנחנו מתחילים את הכל, אני רוצה לקרוא למנהלת התיכון, לאיריס, בסדר? בואי. איריס וצוות בית הספר הובילו את התיכון השנה, שנים האחרונות, אבל השנה זה גם קיבל פלומבה של תיכון מצטיין במחוז מכל בתי הספר על הרבה דברים, אבל אני לקחתי שני דברים, אני חושב שהם עיקריים, שהם חשובים. הדבר החשוב ביותר זה בתוך המיצבים, והזה אנחנו ראינו שיפור משמעותי מאוד ביחס של הילדים לרצון להיות בבית הספר. והדבר השני, שיש להם מישהו שהם יכולים לבוא אליו, זה שני אלמנטים שהם מדברים על מעבר, בסדר? ציונים, בגרויות, הכל בסדר. אבל שילד בא ומרגיש שבבית הספר יש לו אוזן קשבת, ורואים את זה כמעט עלייה, באמת, הכפלה של האחוזים, זה מהותי. ו... עוד אלמנט, בית הספר היום נותן מענה לכולם. הוא נותן מענה לילדים שטיפה יותר קשה להם, ולילדים שמצטיינים יותר, לילדים עם צרכים מיוחדים, לכולם. וזה מהותי, וזה שיפור שנעשה כמובן יחד עם האגף, יחד עם המועצה, אבל בסוף אתם לקחתם והרמתם את הדבר הזה, ו... באמת כל הכבוד, אז בשמי, בשם כל חבריי כאן למליאה, התושבים, תודה רבה.
תודה רבה. קודם כל זה מאוד מרגש, זה לא מובן מאליו, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, גם לאופירה, שאתם באמת שותפים לדרך. בית ספר לא פועל בחלל ריק, הוא חלק מקהילה, חלק משמעותי בקהילה, והייעוד שלו הוא לתת מענה לצרכים של כל הילדים בקהילה שלנו. ואני שמחה שזה גם בא לידי ביטוי במדדים. אנחנו בית ספר נמדד כל הזמן, גם בתחומי האקלים וגם בתחומים, כמובן בתחומים של בחינות הבקרות וכו'. וכשרואים את העבודה הזאת ממש במדידה, במספרים, זה באמת מחמם את הלב ונותן את הדלק להמשיך לעבוד שהדרך היא נכונה. והדרך הזו היא דרך חישובית, היא לא תיכון שאומר מציל עצמו דרך, הוא חלק ממערך שלם של חינוך שניתן פה לילדים מ-0 עד אחרי שהם מסיימים את הצבא, ואנחנו פרק בדרך, ופרק חשוב ומשמעותי. אז תודה רבה לכם.
תודה שבחרתם תיכון שואה. בדיוני התקציב, רק תיקחו את זה בחשבון.
בואי, רגע, אפשר. רגע, רגע, רגע.
נגיד לתמונה מאחורי העץ.
תודה רבה.
תודה לך על זמנך, ואנחנו נמשיך ברשותכם ונצלול ישר לתוכניות העבודה. הסדר, אני אציין גם כן בפני אלה שצופים, אז חברי ההנהלה, בעצם קודם כל עובדי המועצה, עבדו שעות על גבי שעות בהכנה של התקציב הזה. וכל חברי הנהלה שנמצאים כאן, כל אחד... מה זה? לא, לא, אני אעשה הפוך. פורמלית, אני צריך לאשר שזה הפוך. לא, אתה מן המניין או לא מן המניין?
אמרנו, כל עוד יש הפרדה, אין חשיבות
בסדר. אין חשיבות בסדר. אז באמת עבדו כל חברי ההנהלה שיושבים כאן, מרזיקים תיקים והשתתפו בדיונים הפנימיים, המקצועיים. וכמובן ההנהלה שהתכנסה לפני כשבועיים, דנו כאן עד השעות הקטנות בכל פרט לפרט, ולכן אנחנו נציג, אנחנו מכירים את התקציב כאן כולם, גם בדברים שהוא עסק וגם בכלל, בכל נושא. אשר גם אחר כך ירחיב, שנגיע להסתכלות על התקציב, אתה תרחיב יותר רגע על התפיסה. ואנחנו נתחיל עם מצגות של מנהלי האגפים שיושבים כאן, שעבדו יחד עם הצוותים שלהם. אז מה, תתחילים?
כן, אגף שפע.
כן, חצר, קולע. מה? ניסים אלקובי, מנהל אגף שפע, כבר 6 חודשים, זהו.
טוב, אז אנחנו נתחיל עם קצת מספרים לגבי היקף הפעילות שלנו, ומכאן נתקדם. אנחנו מדברים בעצם על 59 קבלנים שנותנים לנו שירותים במגוון תחומים, מדברים פעוטים כביכול של טיפול במנעול וכו', ועד לפינוי של אשפה בקבלני מסגרת. 516 מסעיות פינוי גזם, כשאנחנו מדברים על 516 מסעיות שמסתובבות כאן בתוך היישוב לפינוי גזם בלבד, בסדר גודל של טונה, שזה קרוב ל-3,500 טון של פינוי גזם בשנה, גם של תושבים כמובן וגם של העבודה שלנו. בתקופה האחרונה יש טיפה עלייה, היא תוצר של כמובן של סיום שנת השמיטה וכניסה מסיבית של כולם, גם שלנו וגם של האזרחים לעבודה. 8,280 טון פינוי נוספים, זה פינוי אשפה. מדברים על אשפה ודחס שמתפנה מכאן, סדר גודל של פחים. 4,081, עדכון מהיום הבוקר, עשינו עוד השלמה של הימים האחרונים, אנחנו על 4,112, ועוד נלך ונעלה. והמספרים האלה כאן, בכדי לסבר את האוזן, להבין עד כמה הפעילות מורכבת מהרבה מאוד מרכיבים, הרבה מאוד חלקים בפאזל הזה. בסופו של דבר, 12,744 מחזורי פינוי, כשאנחנו מדברים על מחזורי פינוי, אנחנו מדברים בעצם על כל המחזור, כל מה שהוא מתווסף לזה, פחים כתומים, פחים כחולים, מכלי זכוכית, נייר, קרטון וכולי, כל הדברים האלה ממשיכים משתלבים, כל פעולה כזאת היא פעולה של מסעית שבאה מניפה מנקודה ספציפית ומרימה במהלך השנה, ופניות הציבור, בפניות הציבור. אנחנו עושים גם השוואה כרגע לשנת 2021 עם איזשהו יחס. בכללי 84% מהפניות שנכנסות למוקד כאן מסיבות כאלה ואחרות הם של אגף שפע, בתוך כל סך הפניות של המועצה. היעדים שלנו, שמירה על ניקיון היישוב 24/7, זה יעד מאוד אגרסיבי. אני מאמין שאפשר לעמוד בו, אפשר לעמוד בו בצורה מכובדת וטובה, ולשם כך אנחנו בעצם יצרנו בתוך ההתארגנות שלנו לשנה הבאה שינויים שנדבר עליהם תכף. שמירה על מסגרת התקציב והתייעלות כמובן, עלייה במענה וסגירת פניות ל-98%. דיברתי לפני כן על סך הכל הפניות, אנחנו עומדים היום על ממוצע של 94.3% במענה לפניות, והיעד שלנו להגיע ל-98% בשנה הבאה, על מנת שנוכל לחסות את מקסימום הפניות שיש. עלייה ברישוי עסקים, היעד הוא 95%, שמירה 5% הנותרים, זה לא שחס וחלילה יהיה פה איזשהו עסק ללא רישוי, אלא בכל התהליך של כאלה שנסגרים במהלך השנה, נפתחים וכו', אז קשה לייצר מצב של 100%, כי אנחנו נותנים מענה תוך כדי. טיפול בכנסות, שם אנחנו מדברים על 100% טיפול בכנסות. ושימו לב, אני שם פה כנסות ולא דוחות. אנחנו מייצרים יותר דוחות, פחות כנסות. הרעיון בכללותו הוא שהתושב מקבל את הזמן ואת ההמלצה שלנו לגבי טיפול בכל אירוע שמתקיים, ואני מדבר כאן רק על פיקוח סביבתי. ורק בקצה אנחנו הולכים ומגיעים לכיוון של כנסות, וכמובן העלאת המוכנות לחירום. התפיסה היא שאנחנו בסופו של דבר נצטרך לדאוג לעצמנו לשעת חירום, ואנחנו נערכים גם ברכש של ציוד וגם במעבר עכשיו על כל הפקלים והבנייה של האגף לשעת חירום. שינוי שיטת העבודה, כשאנחנו מדברים על שינוי שיטת העבודה, אז קודם כל במעבר לתפיסה תלת מרחבית בתחום של הפיקוח, לחלק את היישוב לשלושה מרחבים בעקבות הצירוף של שכונת הדרים החדשה, וכמובן להגביר את שעות הפעילות. אם היום משעה בערך 16:00 אנחנו עובדים על מתכונת רק של קונן, אז אנחנו מתכוונים להשאיר גם פקח שעבוד בשעות הערב, ובעצם מצטרף לסגור לנו איזשהו מעגל שבתוך ההבניה הכוללת חלק מזה יהיה גם תרומה של התושבים באמצעות סיירת ירוקה ופעילות שלהם בתוך הגנים שאנחנו משלבים יחד. שינוי תפיסת הטיפול בניקוי הרחובות, הוספה של רכבי תיעוד קטנים, כשאנחנו מדברים על רכבי תיעוד קטנים, כאלה שיכנסו לתוך מדרכות ולגנים הציבוריים, ייכנסו למקומות שכיום האדם המנקה הבודד שמגיע לשם לא מספיק לטפל בזה. הכנסת רכב פינוי דחס קטן לשכונת הדרים, אני חייב לציין שהתחלנו את הפיילוט כבר החודש בנובמבר, והוא עובד טוב. מחר אמור להסתיים החלק הראשון של הפיילוט, הפעילות תמשיך, הפיילוט לא נעצר, המדידה תעשה מחר ביחד עם מרכז השלטון המקומי, וביחד נייצר את הפתרון ארוך הטווח. סליחה?
משקל,
אתה בא למשקל. עם משקל, סליחה, כן, עם משקל. וחשוב מאוד, השאיפה שלנו היא להגיע למצב שבו מסעיות כבדות לא הסתובבו פה בשעות אחר הצהריים והערב, מה שמאלץ אותנו היום בתחום הבטיחות להיות ערניים הרבה יותר. התאמת המענה לגינון, אז מבחינתנו גם סיום שנת שמיטה וגם קבלה של שכונת הדרים, התחלנו לקבל משם שטחים, וההגדלה תייצר אצלנו גם במכרז החדש ניתוח אחר, שונה של השטח, על מנת שנוכל לתת מענה טוב יותר, ומעבר בתחזוקה לתחזוקה מונעת. עד היום עבדנו על תחזוקת שבר, והשיטה היום היא לבוא ולייצר אצלנו בכל המערכות, בעיקר המערכות התת-קרקעיות וגם הבלויות, מענה של תחזוקה שיוזם ולא מחכה עד לשבר. שכונת הדרים, אז נתנו מענה בממוקד לפיקוח בשכונה, עד לשלב גמר האכלוס, שיתוף פעולה מצוין עם החבר'ה של דינה בחברה הכלכלית, זה מוכיח את עצמו. האכלוס של השכונה, תוך כדי שיש שם עוד שטחים מבנייה, לא יצר אנדרלמוסיה, אלא יצר שם מצב שעדיין אנחנו בשליטה ויודעים לבסט בין הדברים. והערכות לקבלה של השכינה, של השכונה, סליחה, זה כל נושא הגינון, ניקיון ופיקוח. אז עשינו שם תהליך גם עם הגינון בקבלה של השצ"פים, וגם בתוך כל נושא של פינוי האשפה, החלפה של פחים, התאמה שלהם, התאמה של החדרים, גם לשיטת העבודה שלנו. דבר נוסף, בניית שני מרכזי מחזור, אחד כבר סומן ונצבע, והשני סוכם ביחד בסיור עם מהנדס המועצה לגבי המיקום שלו, והוא ייתן בעצם מענה מרוכז לטובת נושא המחזור, בנוסף לכל הפחים הכתומים וכולי שפיזרנו בכל מיני נקודות לתת מענה בשלב הזה. איכות הסביבה, העמידה ב-100% יעדים של פינוי אשפה, גזם וגרוטאות, אני אומר, הוא יעד שאנחנו תסכים איתו באמת ברמה היומיומית. הקבלנים עובדים, נותנים, אנחנו בפיקוח עליהם. יש בעיות, יש תקלות בדרך, אבל היעד חייב להיות אגרסיבי של 100%, אסור לנו להתפשר שם. שיפור השירות בנושא החלפת פחים שבורים, מבחינתנו כל בעלי הזכות על פי התקן 100% תוך 14 ימי העבודה, אנחנו עוסקים בזה ביום יום, כולל הסברה כמובן לתושבים על לגבי אחריות, 3 שנים, מעבר ל3 שנים, בשביל לסבר את האוזן, לכל פח יש מחיר, העלות של ההשתתפות של התושבים היא נמוכה, ניתן דוגמה, אם לוקחים פח ממוצע של, של, של 240, אז הם משלמים 70 שקלים מתוך 300, זה אפילו פחות מ-30 אחוז, זה הסדר גודל. כל היתר, המועצה שמה את הכסף בכדי לעודד גם שמירה מצד התושב וגילוי אחריות, וגם כמובן את האחריות שלנו. תגבור עובדים כלליים בערב ובסופי שבוע, בכל ערב יש לנו עובד שרץ כאן בין הגינות, מטפל כל הנושא של אשפה כזו שמזרקת בגינות, סקי קקי וכל הדברים האלה. בנוסף, בסוף שבוע יש לנו כאן עובד קבוע שמטפל, רץ בגינות ונותן מענה. השלמת פריסת פחים כתומים והעלאת אחוזי המחזור, אז אנחנו שמחים לבשר שביחד בדיון בהובלת ראש המועצה, יחד עם תאגיד תמיר, סיכמנו שנעלה במהלך עד לסוף רבעון א', עד לסוף רבעון א', נעלה בכמות הפחים שיפוזרו פה, ובעצם נלך ונגביר את המחזור שלנו עד לגובה של 80% לפחות. דיברנו על הקמת מרכזי מחזור והמשך פעילות חינוך והסברה.
נגיע גם לעד התושבים כאן, יש הרי אנחנו כל פעם יש לנו מדידה לפח, ואיכות המיון של הפסולת שנזרק לפח
גבוהה מאוד.
מהגבוהים בארץ, זאת אומרת, הפח במעל 80% הוא בפסולת שמיועדת לפח הכתום. זה חשוב כי אתה בעצם פוגע באיכות המחזור, אם נזרק לשם דברים שלא אמורים להיות, וזה באמת שאפו לתושבים.
בנושא של איכות הסביבה, אחת מפעולות הדגל שיהיו לנו במהלך השנה הקרובה זה הקמת המרכז האקולוגי הכי קהילתי. בעצם אנחנו משלבים שלושה פרויקטים יחד, הגינה הקהילתית, יער המאכל ויער האקלים, ונביא שם ריאה ירוקה של קרוב ל9 דונם שתתקיים שם ברצף. שדרוג של איי התנועה והכיכרות, התחלנו, אם אתם כבר רואים את העבודה, אז כבר התחלנו את התהליך של ההכנות וכו', ונלך ונתקדם בעבודה בכל הכיכרות באיי התנועה, וכמובן פעילויות לכבוד 30 שנה לשוהם ו-20 שנה ליער הקהילתי, אז נשתלב בפעילויות בתיאום גם עם חמש, גם עם החינוך ועם כל פעילות אחרת של המועצה. כשנסיים לקבל את השטחים גם של הדרים, אז נכין כבר תוכנית אב לגינון, כי יהיה לנו את השטח המקסימלי שקיים היום במועצה, ונוכל לבנות תוכנית ולהפיץ אותה. 10 כיכרות דיברנו, ושיקום הגינון בכל הגינות הציבוריות, אנחנו נעבור אחת אחת. נושא המבננים, אז גינון וניקיון, מבננים שבהסדר, תגבור הניקיון לקראת חגי תשרי ופסח, וכמובן מבחינתנו הערכות לקבלת מבננים, ולאחרונה יש הצטרפות של מבננים חדשים. בנושא התחזוקה, אז יש לנו סדר מבחינתנו לגבי כל השידור, צביעה, תמיכה וכו'. חשוב מאוד, אני רק אציין שכל התוכנית שהוצגה כאן פרוסה בתוך החוברת הזו, לפרטי פרטים, למשימות משנה, לרבות אחראי משימה, מי השותפים לו ומה היעדים שאנחנו צריכים למדוד על מנת לדעת שעמדנו במשימה. ושתהיה לנו שנה מוצלחת.
תודה. אנחנו נעבור לזה ואז לעשות את כל השאלות עם התקציב.
הנדסה היה
כבר קופי ירקוני, מהנדס המועצה.
ערב טוב, במוקד העשייה לקראת שנת 2023, השלמת פיתוח של שכונת הדרים. אנחנו מבחינת יעדי אכלוס בינואר יוכלס הפרויקט של דונה, ואז יישאר עוד 72 יחידות דיור אחרונות במדרש 107 של אלמוג, ואפשר להגיד שבינואר כבר 95% יהיה אכלוס של השכונה. הקמת בית לחיים, הבנייה נמצאת בעיצומה, בשלב השלד מתקדם. שיקום המחצבה והקמת מרכז מבקרים, גם שיקום המחצבה נמצא בשלבי פיתוח כבר, של חציבות ועבודות. בניית גשר מעל 444, אנחנו רוצים למכרז ממש בקרוב, ומקווים לקבל את האישור הסופי של נתיבי ישראל כדי שנבצע את הגשר בשנת 23. תכנון שיפוי גינות ציבוריות בשכונות ותיקות, מדובר בשלוש גינות, שגם כן אנחנו נערכים לקראת מכרז והעבודות יתבצעו ברבעון הראשון של 2023. הרחבת בית הגמלאי והנגשתו, גם תוכניות שנמצאות בתהליך של תכנון מתקדם. מדובר גם על תוספת קומה שתרחיב את הפעילות של בית הגמלאי וגם תאפשר הנגשתו, כבר בפעולה אחת לבצע את זה. מבחינת טבעות, יש קידום טבעות ותוכניות בינוי לא מעטות. קידום תוכנית לבית העלמין ושואה באזור התעשייה, זה תוכניות המרכזיות החשובות שאנחנו רוצים לקדם בשנה הקרובה. במה"ר אנחנו רוצים להשלים את הוצאת היתרי הבנייה והשלמת הפיתוח של שלב ב' לקראת האכלוס ב-24-25, את הפיתוח של החברה הכלכלית. אנחנו בשלב של ממש נערכים לקראת ההפצה של המכרז. באזור התעשייה זה הוצאת היתרי בנייה והשלמת פיתוח, יש מספר מגרשים שעדיין נמצאים בהליך. פיתוח של חניונים, פיתוח סביבתי. פיקוח על הבנייה זה יישום מדיניות האכיפה בדגש על פיצול יחידות דיור וביטול חניות. פרויקטים מרכזיים, כמו שאמרתי, זה בית הגמלאי, תוספת בינוי, שיקום המחצבה, שכולל גם, זה לא רק שיקום המחצבה, זה מרכז ביקור ביער, יש בזה אמפיתיאטרון, חניון מלאכי השביל. הפרויקט הזה נמצא ומבוצע על ידי הקרן לשיקום מחצבות. מרכז ביקור ביער זה פרויקט של המועצה. שיקום הגינות הציבוריות, יש פה דוגמה, אחת מהגינות שאנחנו פשוט יוצקים תוכן חדש בהתאם לתכנים או בהתאם להשתנות של השכונות האלה. פרויקטים מאוד חשובים, לא רק שכונות חדשות, אלא גם שכונות ותיקות. וליווי ביצוע בית לחיים, עם כל המשמעויות של זה. אנחנו מדברים על, בשכונת הדרים, על הקמה שאנחנו עכשיו נמצאים בשלב תכנון מתקדם של הקמה של שלושה בתי כנסת. ובית קפה שיהיה במרכז השכונה, איפה שהאגן שמסתובב שם ורואה את שלבי הפיתוח, אנחנו נמצאים כבר בשלב מתקדם של הבית קפה, גם אנחנו מקווים שהוא ייצא בקרוב. פרויקטים נוספים שאנחנו מקדמים זה הרחבת מתחם הכדורגל של שוהם, ברמת מגרש אימוני ומגרש מיני פיץ'. רוצים להפוך את זה ממש למתחם יישובי, שייתן מענה לכל הגילאים שנמצאים במועדון הספורט, וגם כאלה שרוצים לבוא ולהתאמן או לשחק בשעות אחר הצהריים. הרחבת חדר הכושר במועדון הספורט, תוכנית שהחברה הכלכלית מקדמת, אנחנו מסייעים בכל ההיבטים של היתרים, רוצים להקים גשר בין המבנים וכן הלאה. שדרוג תחנת שאיבה בית הריב, זה שדרוג התחנה כבר יצא למכרז, יש זוכה, אנחנו מקווים שהעבודות יתחילו בזמן הקרוב. יש לזה משמעות מבחינת התשתית העירונית, אנחנו אחרי 30 שנה, בפעם הראשונה מבצעים שדרוג משמעותי למשהו שהוא נמצא בבק, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא שומע את זה, אבל זה אחד מהמחוללים החשובים ביותר שישפרו את איכות החיים שלנו.
כמה אחוז מוסיף לה? כמה אחוז זה מוסיף לשאיבה?
זה לא אחוז שמוסיף לשאיבה, זה
יתירות
ואמינות.
יתירות ואמינות, אתה מוסיף לשאיבה, מגדיל אותה.
אוקיי, אתה מוסיף את האמינות.
וגם אתה משדרג את התחנה על פי אמות המידה לשנת 2025, שזה אומר מה הגיבוי. כל קוב שאתה שואב, יש לך גם קוב אחד שאתה יכול לשאוב במידה ויש תקלה. נושא של תנועה, בטיחות בדרכים, שכולל מעברי חצייה, הסדרי תנועה, מעגלי תנועה, הוא דבר שאנחנו כל שנה מתקציבים אותו. כל שנה אנחנו משפרים את המצב של הבטיחות, אנחנו נמצאים ברמת בטיחות מאוד מאוד גבוהה על פי הרלב"ד, אבל אנחנו למשל הולכים להקים מעגל תנועה בשכונת כרמים, אנחנו משדרגים את כל שדרות עמק איילון, מעברי חצייה מוגבהים, עושים הסדרי תנועה בכניסה לשכונת הדרים, באזור הגשר, להבטיח את, את הבטיחות. זהו, יש שאלות, אשמח להגיד.
נחכה לסוף, נרכז את הזה, מסודר. שאלו אותך מה היה את כל השם. תודה יפי.
אופירה ביטון, מנהלת אגף החינוך.
ערב טוב לכולם. חזון, אופק חינוכי שלנו, הוא לא דבר חדש לכם. אנחנו מדברים את הדברים כבר הרבה מאוד שנים, זה לא דבר שמתחלף, אלא דבר שנוסף אליו. מה שנוסף השנה זה, אני מקווה שמשרד החינוך ימשיך וילך בכיוון של להכיל בעצם רצף חינוכי מגיל לידה, בדרך כלל זה חצי שנה, ועד גיל 18, זאת אומרת שאנחנו נקבל לטיפול שלנו גם את הגיל הצעיר ביותר, כי הסמכות שלנו היום מתחילה למעשה בגיל 3. אנחנו כאן בשולם כבר מטפלים גם בגיל לידה עד 3, אבל במקומות שאנחנו ניתנת לנו האפשרות, והיא לא רחבה ביותר, אבל אנחנו כן עושים את זה, בעיקר פדגוגית, מול הצוותים החינוכיים. חוגגים 30 שנה לשוהם, גם אגף החינוך וכל השלוחות שלו, כולל בתי הספר. אני חושב שאני גם יכול
לציין משהו כאן, אמרת לידה 3. ולידה 3 כרגע הסמכות לא אצלנו. הסמכות כרגע עדיין במעבר בין משרד הכלכלה, זרוע העבודה, לבין משרד החינוך. אנחנו לא יודעים אם זה יחזור חזרה או לא, לפי ההסכמים הקואליציוניים. אבל כרגע זה לא אצלנו. מה זה אומר? שכרגע כל המכרזים של המעונות המפוקחים, בכלל חלקם, נכון שהם מופעלים, יש שניים שמופעלים על ידי החברה העירונית 5, אבל יש שלושה כאלה, שבעצם על פי מה שהיה תמיד, עברו והוקצאו במכרז לתורמים של מאושרי תמ"ת, כמו נעמת, ויצו, אמילי, כל הארגונים האלה, דבר שמאוד מאוד מקשה את התפעול שלנו אליו, כי הם בעצם לא כפופים לנו, אין להם שום כפיפות. גם בזמנו, אתם זוכרים שרצינו לשים מצלמות בנעמת, לא קיבלנו, לא הסכימו, זאת אומרת, כי הם לא שייכים אלינו. וגם שאנחנו עכשיו עשינו העלאת שכר במעונות 5, אנחנו לא יכולים לכפות שכר לא על נעמת, כמובן, וגם לא על מעון אמילי. הדבר מוביל, הם עצמאים, הרישום אין לנו מידע על מי נרשם. אנחנו לא יודעים לצערנו, וזה לא פתוח להבדיל מרישום לגני הילדים, שאנחנו יודעים כל ילד כאן, לאן הוא נרשם ומה הוא מבקש, שם אין לנו, אנחנו לא חשופים, אנחנו בעצם יודעים כמו ההורה ברגע שזה, למעט המעונות שלנו, ויש לי מזכיר לכם רישום כפולים. מה אני רוצה רגע להגיד? אנחנו, שעשינו את כל הקלקולציה לפני, גם בשמונת הדרים, לפי כל הסקרים שעשינו לפני, והאחוזים, ולפי גם מה שאישרו לנו בזה, נערכנו, יש כאן 5 גנים מפוקחים, מעונות מפוקחים. לצערי, 2 מעונות כאן, שלא מופעלים על ידי החברה העירונית, פועלים כאן בתת כוח אדם, תת תפוסה, כתוצאה מכוח אדם. במקום, במעון אחד, במקום 78, יש רק 19 ילדים. דבר שבגלל זה כבר 50, מעל 50 משפחות לא מקבלות מענה שיכולו לקבל כאן. בנוסף, מעון נוסף, יש גם כן כ-45 ילדים חסרים שם לתקן, שיכולו להיות שם בגלל אותו דבר. נכון, יש משבר עמוק בכל הארץ של כוח האדם, בכל הסיבוגים, כמובן בנושא של מטפלות וסייעות וגננות ומורים וזה והכל. אבל אנחנו, כמו שאנחנו מנסים לעשות השתדלות, וזה גם פניתי גם למנכ"לים וליושבי ראש של הארגונים שפועלים כאן, שלא הם משום, אחד, להגיע כמונו, לנסות רגע להגיע להשוואת שכר. אני מקווה מאוד שיגיעו בכלל הסדרה של המדינה כולה על מנת להתגבר על הסיטואציה שנמצאת. אנחנו בנוסף עובדים על פתרונות נוספים, כי אי אפשר שאנחנו מחזיקים מעונות שנבנו מכספי מדינה, בסדר? ומעונות נבנים על ידי המדינה, זה תקצוב שהמדינה מעבירה, והם לא מאוכלסים. כי אנחנו בסוף שבאים לשפוט רגע אם מגיע לנו מעון או לא, מסתכלים על מעונות ורואים שהמעונות ריקים.
יש לנו בקשה שכרגע מסתכלים עליה ורואים שאנחנו ריקים.
והמעונות שלנו של המועצה.
מלאים עד אפס מקום.
שניים מתוכם עוד לא בפיקוח?
לא, הם בפיקוח.
בפיקוח. שניים של המועצה ושווה.
שניים של החברה העירונית, חמש ושלושה שלו. אחד שלא שלנו הוא מלא, חמניות, מעון חמניות הוא מלא. שני מעונות סגי ומקבים מלאים. ויש את עינב ואת מעון אמילי, שהם כרגע כמו שציינתי מקודם. והדבר הזה מהותי, כי זה עוד באמת מעל כמעט כ-100 משפחות שיכולות לקבל מענה כאן, ובעצם אנחנו לא אמורה להיות שום בעיה למסגרות. זה חשוב רגע. ייתכן מאוד, ואנחנו נצטרך לעשות צעדים מרחיקים. אנחנו כמובן נדון על זה בצורה מפורטת אחרי שנמרוד ואופירה הביאו לנו את כל הנתונים. על מנת בסוף לתת לכל משפחה כאן מענה, בסדר? ולא ייתכן שאנחנו באנו והשקענו ותכננו ובנינו מעון בשכונה חדשה ואנחנו בסוף 50 משפחות נפגעות כי אין כוח אדם או כל דבר כזה. זה מהותי לנו ואנחנו מדי יום מתעסקים, אנחנו מבינים מאוד את באמת את הכעס של ההורים שכרגע לא מוצאים מסגרת כי אין כוח אדם.
זאת אומרת, בסופו של דבר זה השכר למטפלות.
זה הכוח אדם, אותו השכר
למטפלות. זה גם, זה גם.
אם הוא נותן יותר פה ויש פה מלא, אז
זה לא, זה גם כוח, זה גם התנהלות, בסדר? התנהלות של הצוותים ושל המנהלת ושל המנהלים. ובאמת אנחנו באיזה תהליך מסוים, אנחנו נעדכן עליו ברגע שהוא יהיה קצת יותר מבושל, כדי לפתוח כאן עוד כ-100 מקומות שיתנו מענה לכל הדורשים. בסדר, זה מהותי, זה יעשה שקט. בנוסף, אבל אנחנו רוצים איכות. אנחנו רוצים איכות. אני אומר, יש מערכים שאנחנו עושים. בסדר, אז זהו, זה אופירה רגע.
כן, בסדר, אני חושבת שזה חשוב היה. טוב, אז חוגגים 30 שנה לשום, גם אצלנו במערכת החינוך, אני לא אקריא את כל הרשימה, אתם יכולים להסתכל עליה ולראות אותה. אני יכולה להגיד שבמסגרת, וראיתם אותה בהנהלה, במסגרת התקציב יש תקציב שיעדנו ל-30 שנה לשוען, וכל מסגרת של בית ספר תקבל לפי הגודל שלה תקציב שמיועד לפעילות קהילתית. הם יכולים להחליט אם זה יהיה פעילות הורים וילדים, או פעילות להורים כדי לגבש את הקהילה של בית הספר. בתי הספר כבר פניתי אליהם וביקשתי שיחשבו על פעילויות שהם רוצים לעשות במסגרת התקציב הזה. אני יכולה להגיד שיהלום למשל התחיל כבר אתמול בזה שהוא פתח את שערי בית הספר ועם הקרנה מאוד גדולה גם ב7 וגם ב9 בערב של משחקי הכדורגל, ובאו הורים וילדים והייתה חגיגה ממש גדולה. ואנחנו היינו חלק מהפעילות הזאת בתקצוב, ברעיון, בחשיבה. ואנחנו רק נשמח על כל יוזמה שיגישו, גם בתי הספר וגם גני הילדים. קצת על תוכניות. בחודש האחרון, אחרי שני מכרזים שיצאנו לדרך, בעצם התחלנו להפעיל את תוכניות האנגלית, תגבור מצד אחד והעשרה מצד שני, בכל מערכת החינוך שלנו. למעשה יצרנו רצף של לימודי אנגלית מגיל חובה, מגן חובה ועד כיתה י"ב לצורך העניין. כמובן חלק מהתוכניות, או רוב התוכניות, זה תוכניות של משרד החינוך. בכיתות ו', בשכבת כיתות ו', כמו שהציינו כאן, יש תגבור לימודי באמצעות חברת ABC שנכנסת לתוך מערכת השעות של בית הספר, והתלמידים מקבלים, מתפצלים פעמיים בשבוע, הכיתות מתפצלות פעמיים בשבוע לקבוצות קטנות, מורה מצד אחד, מתגברת מצד שני שהיא גם מורה לאנגלית. ובגני הילדים עלינו בעצם בתוכנית ההשערה והשמיעה של אנגלית, היינו בגני החובה בכיתות א', עלינו לכיתות ב', ובכך בעצם יצרנו רצפים. בחנוכה, בשנה הזאת, קצת מוקדם, כדי לעשות את התגבור שאנחנו רוצים לעשות, כי רק התחלנו עם זה, אבל אנחנו לקראת פסח בוודאי נעשה תגבור, ואולי גם בפורים, אני לא בטוחה, אבל התכנון הוא שהחברה מחויבת לעשות תגבורים, גם בחופשות החגים וגם בחופשת הקיץ, כמובן אחרי מיפוי שאנחנו נעשה עם המורים בבתי הספר. תוכנית שדוברה אנגלית היא תוכנית שאנחנו ממשיכים איתה, בעצם תגבור לילדים שהם דוברי אנגלית ברמה של לדבר את השפה. יש קריטריונים של משרד החינוך, הילדים שיושבים בקבוצות האלה לומדים את השיעורים בתוך בית הספר עם המורה ומקבלים תגבור מעבר לשעות. התוכנית של הקצאת סל שעות לכיתות ולשכבות שהן עמוסות מעל בדרך כלל 32 תלמידים או 31 תלמידים, או שכבות שהן שכבות שאנחנו מזהים אותן כשכבות מאתגרות, כי יש שם בעיות כאלה ואחרות. יש אפשרות שבתי הספר יפנו, יאתרו מורה מתגברת, ואנחנו מתקצבים את המורה הזאת. כמובן, המשך תמיכה במנהלים, כל מנהל שמבקש. יש לנו פה מנהלים שכבר שנה שנייה או שנה שלישית מקבלים את הליווי הזה, ויש תוצאות. שלוש רפורמות שאנחנו מטמיעים. רפורמות גפן, הסברתי בפעם הקודמת, שמשרד החינוך הלך למהלך כדי לאפשר יותר גמישות ניהולית למנהלים, לבחור תוכניות פדגוגיות, לקבוע את התוכנית מותאמת התקציב שלהם. משרד החינוך לא מעביר את התקציבים דרכנו יותר, אלא מעביר אותם ישירות לבתי הספר, וגם את החלק של השתתפות הרשות הוא קובע לפי סוציו-אקונומי של הרשות. אנחנו, ההשתתפות שלנו היא 20% לכל בית ספר. הוא לוקח מהתקציב שלנו, מעביר אותם ישירות לבתי הספר, ופה בעצם אתם תראו בתקציב שכביכול יש ירידה, אבל היא לא ירידה מכיוון שהיא מגיעה לבתי הספר בצורה אחרת. ולמעשה בתי הספר מקבלים בתקציב שלהם, עשינו איזושהי בדיקה עם רואי חשבון, בין 50 ל-70 אלף שקל בתי הספר היסודיים, בחטיבת הביניים יעלון זה יותר, בצורה יפה, ולדעת שלוש רפורמה נוספת שאני מקווה שתמשיך, והתוכנית של המחר, שזה שינוי של כל מתכונת בחינות הבגרות, שבעצם תופסת את התלמידים של כיתה י' בשנה זו, לא את אלה שלומדים בי"א וי"ב. אני מקווה שגם הרפורמה הזאת תמשיך גם עם השינויים שיש לנו. עוד תוכניות שאנחנו מקדמים, תוכנית שחמט שהתחלנו בה בעבר, הרחבנו אותה השנה. חלק מהתוכניות זה בשיתוף עם חמש ועמותת השחמט שפועלת בשוהם, וחלק זה באמצעות כל קורא של מפעל הפיס בתוך בתי הספר היסודיים. כל קורא של משרד החינוך בנושא של למידה של חשיבה יצירתית, מתמטיקה בגני הילדים. יש לנו גני ילדים, 4 גני חובה, שמקבלות הגננות הדרכה של משרד החינוך, וביחד יצרו פינות בתוך פינות עבודה בתוך בית ספר, ואנחנו שומעים איזה חוויות. אנחנו נדרשנו ככה לחדש קצת את הפינות מחשב שלהם, את התוכנות, מקרנים להוסיף להם וכולי, לשנות, לשפר, ועשינו את זה באהבה גדולה. חינוך מיוחד, אתם מכירים את הסלוגן שלנו, אנחנו כולנו מקדמים פה ביחד, ואני חושבת שיש תוצאות שאנחנו רואים. גם השנה יש גידול במספר המסגרות של החינוך המיוחד, יש גן נוסף, גן תקשורת, יש כיתה א' בבית ספר אבני החושן שהיא כיתה תקשורת, יש כיתה נוספת בבית ספר קשת, כיתה א' שהיא לקויית למידה, וגם בחטיבת הביניים וגם בתיכון הצלחנו לשמור על המסגרות ולפתוח את המסגרות בכיתה ז' ובכיתה י'. יש לנו בתיכון שוהם 77 ילדים בתוך מערכת של החינוך המיוחד, אתם יכולים לראה, אין פה את המספרים. 77 ילדים רק בתוך המסגרות של הכיתות. בנוסף לזה, יש לנו גם ילדים שהם משולבים בתוך הכיתות הרגילות, כיתות האם, עם תגבורים כאלה ואחרים. יש גידול במספר הסייעות שנמצאות בתוך החינוך המיוחד, אם זה לילדים שצריכים סייעות רפואיות, ואם זה ילדים שהם ילדים דיפרנציאליים, שיש להם סייעות אישיות. אז וזה בעצם לתת מענה לצורך, אני חייבת להגיד שזה לא פשוט, כי יש מחסור בצוותים חינוכיים. ואחד מהקשיים שלנו היום זה לא לשכנע את ההורים להכניס את הילדים למסגרות של החינוך המיוחד, אלא לנסות ולמצוא את הצוותים שמסוגלים באמת להחזיק את המסגרות האלה, וזה לא פשוט. לא פשוט כאן בשום, ולא פשוט גם בחוץ. קצת על המחלקה לשירותים חברתיים, היום חנכנו ככה חלק נוסף בתוך המתחם, המחלקה התרחבה, יש לנו תקנים נוספים, יש לנו תפקידים נוספים שבעצם בתוך המחלקה עושים חדשים, בעיניי היה מאוד מרגש אישי, קטן, אינטימי ומרגש כל הטקס הקטן הזה שהיה שם. כאן המחלקה בעצם מעלה ומשתפת אותנו במספר תוכניות חדשות שהם מפעילים או שהתחילו לפעול ממש בימים או בחודשים האחרונים והם בשאיפה להרחיב אותם. מענים קהילתיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, אני חייבת להגיד שגם שכונת הדרים הביאה נפח של עבודה והתערבות והצריכה שמה לעשות מיפוי ולראות איפה אנחנו צריכים אותנו. וכך גם בתוך מסגרות החינוכיות לצורך ההסתכלות הרחבה יותר. בעקבות הפנייה שלך איתן, אנחנו בודקים את הסוגיה לפתוח ולעשות שינוי בתוך מועדונית
יחד.
ולראות איך אנחנו מרחיבים את הפעילות, כי בסך הכל הילדים גדלו, ואנחנו רוצים לתת מענים, ושיתפתי אותך. שיתפתי אותך במחשבות, אנחנו, נטלי ואני פועלות בכיוון הזה. אני מקווה שזה ילך יותר מהר.
סומך עליי, אופיה.
מה?
סומך
עליי. טוב, אוס להט"ב נקלטה גם שוב, כחלק מכל העשייה והאמירות שלנו, והיא מתחילה לפעול גם היא. קפה ניצחון הורחב לפעמיים בשבוע, אני חושבת שזאת הצלחה באמת. חייבת להגיד, כל פעם שאנחנו באים לשם, אנחנו רואים את הפעילות, אנחנו רואים את החדווה של האנשים שמגיעים לשם. של האנשים שמגיעים לשם, וזה באמת עושה כיף וטוב לראות שאנחנו מצליחים לעשות את זה. השירות הפסיכולוגי גם מצטרף לכל התוכניות, שותף לכל הפעילויות, לכל הישיבות, לכל החשיבה, מפתח בעצמו את השירותים שלו, השפם שלו, עובד מאוד יפה, קלטנו פסיכיאטר לתוך כל המערך הזה, דבר שבעצם מקל עלינו בהפניות, אם אנחנו צריכים הערכה של מסוכנות, או אם אנחנו רוצים הבחנה או אבחון כזה או אחר, ולא לחכות לתורים שנמצאים בחוץ, שהם תורים מאוד ארוכים, לפעמים אפשר לחכות 4 חודשים גם להבחנה, וכבר יש לנו גם ניסיון עם טיפול המשכי, אם התלמיד נדרש לזה, הפסיכיאטר הוא רק לתלמידים. הוא לא למבוגרים
ולקהילה.
זה לא עניין של כמה שעות, זה עניין של צורך. הוא נמצא פה פעמיים בשבוע, וכמה שאפשר לדחוס בפעמיים בשבוע, אלה אנחנו עושים, זה רק בשעות אחר הצהריים, לצורך העניין.
וזה היה לפי בית?
מה זה? כן.
אמרת זה
בסדר. שלא נצטרך ל... אוקיי. וכמובן, המחלקה גם נערכת לכל הנושא של לדעת 3, לתת מענים, שוב, מותאמים לצרכים שלנו.
בהתאם לזה שאם זה יעבור או לא, כדי רגע.
זהו,
כן.
אליך נמלא, לא אליך חצי.
נמרוד גלנטה. החברה העירונית 5.
לא עוצרים בחצי גמר.
ערב טוב, מה שלומכם? אני רוצה להתחיל ולומר
תהליך מעניין שקורה בחברה, בטח בחודשים האחרונים. נקרא לזה עמידה בביקושים. החברה מייצרת המון תכנים חדשים, אתם בטח רואים את זה. אתם בטח חווים את זה גם כלקוחות, גם כילדים של, הורים של, והחברה בסופו של דבר נותנת שירותים ממש לכל טווחי הגילאים. מאוד מאוד יפה לראות, במרכאות הכל נמכר, מה שנקרא. הכל עובד. צריך להסתכל, זה נחמד להסתכל בוואטסאפ של הפנימי שלנו, של החברה, כי אנחנו כל הזמן מייצרים דברים חדשים.
מה זה נמכר?
השירותים, גם התרבותיים, גם הקהילתיים, בכל המרחבים ובכל שכבות הגיל, מגיעים למיצוי מלא. אנחנו מגיבים אגב מהר, חשוב להגיד, זה סתם דוגמה, שבוע שעבר, או בתחילת השבוע, אני חושב, או סוף שבוע שעבר, הוצאנו את הפרסום של חנוכה. הכל נגמר מהר. לקח לנו בדיוק 40 דקות, לייצר מיד עוד הצגה, עוד פעילות, כדי לעמוד בביקושים, לעמוד בהיקפים, והעסק הזה עובד מאוד מאוד יפה. המערכת בסופו של דבר תתייצב על איזון לפי הצורך של הציבור. החברה גמישה ועובדת לפי הצרכים של הציבור. כל דבר שמצליח אנחנו בודקים אם יש צורך להגדיל באחוזים, ואנחנו בסופו של דבר מתייצבים לפי הביקושים של הציבור. המרכיב השני שחשוב להגיד פה, בכל ההקשר של פיתוח התוכניות, שהעסק הזה עובד בצורה מאוד מאוד קהילתית. המון ועדות היגוי, המון קבוצות בשיתוף תושבים. אנחנו נכנסים עכשיו לשכונת ניצנים, ועד קטן, סליחה, לשכונת הדרים, ועד קטן של זה, קבוצה שרוצה לקדם את זה. חברי מועצה פה באמת גם עוזרים לנו להביא תושבים עם רעיונות ולקדם את הרעיונות ולהוביל אותם. ובאמת מרמת בניית התוכנית דרך רמת השיווק ודרך הביצוע. אנחנו רואים את התהליך הזה. המרכיב השלישי שצריך להתייחס אליו זה שתהליכי הפרסום והשיווק שלנו נהיו, נהיו מאוד מאוד קלים. לפני סדר גודל של חצי שנה פחות או יותר עברנו את כל החברה לתהליך דיגיטציה. הכל יוצא היום בחוברות דיגיטליות, אתם בטח רואים את זה. ההורים, הילדים, בני הנוער, מבוגרים, מדפדפים, נרשמים במקום. אנחנו ירדנו בסדר גודל של 70% בעלויות פרסום ושיווק של החברה. מסיבה מאוד פשוטה, הכל הפך להיות דיגיטלי. אנחנו מנכיחים את הפעילות של החברה במרחב הציבורי, בעיקר בהקשר של פעילויות שהחברה עושה עבור מועצת שוהם, אירועים וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר השיווק הדיגיטלי עובד מאוד מאוד יפה. הדבר השלישי והאחרון זה
הנושא של... זה של כסף, כמה זה בערך?
תראה, התחציב...
70%
זה מתבטא בכסף. אני יכול להגיד לך שיש לנו סדר גודל של עלייה ב-140% בהיקפי שירותי החברה, במערך החוגים, במערך התרבות ובמערך האירועים השופטים.
אני מדבר
על כסף. פרסום, יש לנו סדר גודל של ירידה של...
כמה
בכסף?
ארבע מאות אלף שקלים,
פחות או יותר. אם תקציב הפרסום של החברה השנתי עמד על כ-600
אלף שקלים... אבל אתה מגיע ליותר לקוחות והמוצר נמכר יותר מהר ויותר טוב.
רציתי לדעת את היחס של
הכסף. כן, אז תקציב הפרסום של החברה הצרכן בשנת 22 עמד על כ-600 אלף שקלים, ואנחנו כבר עומדים ביעדים של 200 אלף שקלים, וסוגרים ממש את כל הפעילות. חוויית לקוח, אני לא יודע אם אתם שמים לב, בכל רגע נתון בחודשים האחרונים, מינימום 2-3 מבנים בחברה נמצאים בתהליך שיפוץ מתוך 21 המבנים. נכנסנו לתהליך של איתום של המבנים שאתם מכירים שהיו לנו מורכבויות מאוד גדולות. אנחנו רוצים לשפר מבחינה אסתטית את המבנים בצורה משמעותית. יש פרויקטים קטנים, יש פרויקטים יותר גדולים, יש פרויקטים אסטרטגיים, 5 פרויקטים אסטרטגיים שאני כבר אתייחס אליהם. אבל המבנים נכנסים ממש לקבל גם צורה טובה, גם לפעמים זה דברים שהציבור לא יראה, כמו לנושא של איתומים, שפשוט צריך לעשות איזה נקודה. חייב לציין פה לטובה ובהערכה רבה את שיתוף הפעולה בטח שעם המועצה, עם הגזברות. מועצת שם משקיעה בתברים סדר גודל של 6 מיליון שקלים, שזה פשוט הרבה כסף לכל הנושא של חוויית לקוח. ואנחנו מנצלים אותם על הצד הטוב ביותר. אני חושב שאני אתייחס בעיקר לנושאי חדשנות ורענון של פרויקטים. מועצת שם ביקשה מהחברה בהיקף נחמד, צנוע, נעים, מתאים להוביל את הנושא של חגיגות שנות ה-30. אנחנו נראה במהלך השנה הקרובה את חגיגת בירוק במודל של שנות ה-30. אנחנו נקים צעדה בשם שזה תהיה הצעדה הראשונה. אנחנו נפיק בפסטיבל מוזות הקרוב מחזמר על שואם עם כל מסגרות התרבות והקהילה של החברה, הכל בשיתוף הקהילה, עם מוסדות החינוך, עם אגף החינוך, עם מוסדות התרבות ביישוב, ויש לנו כמה אפילו כבר במאי להוביל את הסיפור הזה. אנחנו נראה אירוע ניווט משפחות בתחום הספורט, ניווט ספורטיבי, אנחנו נפיק פסטיבל לפנים ניסיוני, ובכל האירועים שואה תקומה, כל האירועים של היישוב, אנחנו ניתן התייחסות מיוחדת לשנות ה-30. מה שהיה בעבר, בעצם נושא של ההשערה, אנחנו קוראים לזה אקדמיה מרכז החוגים של המחר, בתהליך של מיתוג. הפרויקטים החדשים בכל הנושא של ההשערה, קודם כל הקמנו בתחילת השנה מעבדת מחשבים שעובדת בלי הפסקה בקורטר פייס. אנחנו הכנסנו שם את כל הנושא של חוגי מחשבים ומדעים, ופתחנו מועדון היסטוריה. אנחנו נראה במהלך השנה הקרובה מין סוג של הפרדה בבית הגמלאי בין גמלאים מבוגרים לגמלאים צעירים. אנחנו נקים מועדון גמלאים לגילאי 55 פלוס. זה יכלול חוגי ספורט, אומנות, הרצאות וטיולים בתבנית של מנוי. לא בתבנית חוגית, אלא בתבנית של מנוי. אנחנו נראה הגדלה די משמעותית של הצעת החוגים כל עוד הציבור מגיב לזה טוב וכל עוד הציבור נרשם. בתחום ההשערה שלנו סדר גודל של 120% רישום בחוגים, נכון לשנה שעברה. חשוב כן להגיד שחוגים שאנחנו משחררים אותם, אנחנו עושים את זה לאור סקר סביבות רצון, ומכניסים חוגים חדשים ובודקים את ההצלחה שלהם ואת התגובה הציבורית שלהם. אנחנו עושים עוד דבר, אנחנו משתמשים בחגים, בחנוכה, בפסח, בקיץ וכו' וכו', לעשות סדנאות קצרות, לראות רעיונות חדשים, חוגים חדשים, במידה זה מצליח ברמת הסדנאות החד-יומיות או התלת-יומיות, אנחנו מכניסים את זה לכחוג קבוע. אנחנו נראה פתיחה של מרכז גיל לגיל הרך בשכונת הדרים. אנחנו כרגע בתהליכים של עיצוב של המקום, של עיצוב, לא, אני לא רואה את הכותרת.
זה
פשוט עבר. אנחנו בכלל גם תהליך של עיצוב של המקום בולד ריכל. אנחנו התחלנו, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אתמול או שלשום הוצאנו פרסום של מקרא קטנטנים לגילאי שנה וחצי עד שלוש. שלוש הפעילויות הראשונות כבר התמלאו ממש באותו ערב, כלומר הציבור מגיב לזה סך הכל טוב מאוד. אז אנחנו נראה מרכז לגיל הרך שקם בטווח של 3-4 חודשים, חצי שנה פחות או יותר. ואנחנו בספרייה. זה בסדר?
לא משנה, זה יחבב ונדיב מועדה שתי ובואו.
בסדר גמור. בספרייה, גם כן, אנחנו עבדנו על מודל של אירוע מבוגרים ואירוע ילדים אחת לשבוע. אנחנו נכפיל את שני אירועים בשבוע לילדים ולמבוגרים, פשוט כי כל הפעילות שלנו די מתמלאות. אני צריך לעשות עוד רגע ברצף לכל נושא של השיפוצים. בקונסרבטוריון...
תעשה רגע שנייה כדי להתעסקים בזה. תחברו אותם לטלוויזיה, תעתיקו אותם מחדש. בסדר?
תמיכה טכנית שלנו.
לא, ראיתי שיותר מדי התפקות עם זה, אז לפחות...
בקונסרבטוריון זה מערכת שנמצאת היום... זה מערכת שנמצאת היום במורכבות. ההזנה בקונסרבטוריון נעשית דרך בית ספר מנגן, ובית ספר מנגן הופך להיות פרויקט קצת קשה בבתי הספר יסודיים, ואנחנו מנסים לשמר. חשוב רגע להגיד, גיטרה, כל הכלים הנקרא לזה האטרקטיביים, עובד הכי קל, אבל מאוד קשה להחזיק תזמורת כשאין לך נשפנים וכשאין לך מקצועות מוזיקליים קצת יותר מורכבים. אנחנו עובדים על זה יותר מול מוסדות החינוך, בשיתוף של אגף החינוך כמובן.
אגף הספורט. אגף הספורט ברמת העקרון זה אגף שהתפתח בשנה האחרונה הכי הרבה. גידול ממש ממש משמעותי של היקפי החוגים שלנו, גם של הילדים, גם של בני הנוער וגם של המבוגרים. אנחנו השקנו לפני סדר גודל של שבועיים חדר כושר לנוער בחטיבת יעלום. אנחנו הקמנו סטודיו פילאטיס חדש. שוב, חשוב להגיד, הדברים האלה מתמלאים די מהר וזה עובד יפה. אנחנו מעתיקים את סטודיו לבל אפ שעובד היום באולם של רבין למקום הרבה יותר גדול כי היקפי הפעילות שלו גדלים ואנחנו עוד פשוט תקועים ב-250 לקוחות כי פשוט אין מקום להכניס. ואנחנו חידשנו את מערך החוגים וכנסנו סדר גודל של 6 חוגים חדשים ובין היתר גם הם הביאו גידול משמעותי במספר הלקוחות, במספר הפעילים. אנחנו נחדש במהלך השנה הקרובה את כל הנושא של התוכנות שזה, ונרכוש מתוכנות חוגים, אנחנו נעבור לתוכנות של מנויים, כי התוכנות שלנו מעט מיושנות. תרבות. ממש מילה לתרבות. התרבות בסופו של דבר מחולקת לסדרות מנויים ולפעילות נקודתית. בנושא של סדרות מנויים, בשיתוף עם מירי השקנו מועדון תרבות חדש לגילאים, נקרא לזה של 50 פלוס, נכון? מירי פחות או יותר. עובד מאוד מאוד יפה, מועדון בוטיק, אנחנו קוראים לזה, עובד מאוד מאוד יפה. אנחנו פתחנו 3 סדרות למבוגרים ו2 סדרות לילדים. אין לי מה לומר, ההצגות מלאות, מי מכם שמכיר, זה פשוט מלאות, עובד מאוד יפה, ואנחנו נכנסים הרבה יותר לעומק. כרגע לאירועים חד פעמיים. ככלל, המשכן לאומניות הבמה עובד בסדר גודל של בין 14, בממוצע שנתי, בין 14 ל-16 אירועים בחודש. אנחנו בהחלט רוצים להתקדם גם במגזר העסקי. אנחנו נקלוט בקרוב מין סוג של מנהל שיווק ופרסום, שיווק עסקי למגזר העסקי, חברות הייטק, משרדי ממשלה וכו' וכו', שיכנסו למקום ויאשרו אותו גם מבחינת התוכן וגם מבחינת תקציבית. תרבות בצוותא, פרויקט מאוד מאוד מצליח. כל הנושא של הממשק עם התרבות היהודית לכלל האוכלוסייה, גם לאוכלוסייה החילונית וגם לאוכלוסייה הדתית. אנחנו רואים את תרבות בצוותא במשך השנה באופן קבוע, אנחנו רואים אותם גם במהלך החגים, יש לנו שיתוף פה פעולה פה עם אגף החינוך, אגף, עם משרד החינוך, האגף לתרבות אומנית, וזה עובד מאוד מאוד יפה. סעד תרבות פועל תחת החברה בשיטה די מתודולוגית מול מוסדות החינוך. מחלקת הנוער. במחלקת הנוער באמת המנהלת התחלפה לנו לפני סדר של מספר של 3-4 חודשים. הדגש כרגע במחלקת הנוער זה בנייה של תוכניות מנהיגות נוער ותוכניות הכשרה לנוער. אנחנו רואים הרבה יצירתיות וחדשנות, סטיילינג, דימוי גוף, בישול, יוניסטרים נכנסו. אנחנו משווקים את הקורסים האלה, הקורסים האלה עובדים בסך הכל יפה מאוד, וכמובן הדברים הקלאסיים, מועצת נוער עירונית, עבודה בממשק מאוד מאוד יפה מול תנועות הנוער, הצלחה של תנועות הנוער, של מבני תנועות הנוער וכל מרכז הצעירים שלנו, עובד היום בתת תקינה של כוח אדם, מאוד מאוד קשה לגייס עובדים בתחום הזה, אגב במחלקת הנוער, גם אנחנו בתת תקינה של כוח אדם. ואנחנו לא מתייאשים במובן שאנחנו מוציאים תוכניות למיקור חוץ. תחום הלהט"ב אנחנו הוצאנו כרגע למיקור חוץ שכבר מתחיל להתניע בשקט ובענווה. ותוכניות חדשות נכנסות בשיטת עבודה של בחשבונית, נקרא לזה ככה, אין פשוט ברירה אחרת. מאוד קשה להפעיל דרך שכירים. את התקציב שישב תחת בשביל כוח אדם, אנחנו נמירים לתקציב עבור הפעלות באמצעות ספקים. בית הגמלאי, אז הפעולה המרכזית שתקרה בבית הגמלאי, באופן טבעי זה לא קורה רק בשם, זה לא רק קורה בארץ, זה קורה בכל העולם, זה פחות או יותר הפרדה, או יותר נכון, דיוק השירותים בין גמלאים צעירים לגמלאים מבוגרים. אנחנו נפגשים עם נציגי הגמלאים, אנחנו שומעים אותם. מאוד קשה היום להפעיל פעילות משותפת לבן אדם, לגמלאי או גמלאית בן, או בת 85 עם בן 60, זה לא עובד ביחד. אם פעם רואו את הגמלאים כמקשה אחת, אנחנו רואים אותם היום כשתי שכבות גיל, ובגלל זה בית הגמלאי התפצל עם הזמן, ינקי עוזר לנו בעניין הזה גם בשיפוץ של בית הגמלאי, ואנחנו נפתח מן בית פנאי שמיועד לגמלאים יותר צעירים. שיפוצי מבנים, אני סוקר את זה יחסית מהר, כי יש, השיפוצים מאוד מנומקים, הם גם עושים סדר וארגון בהרבה תבניות עבודה שלנו. בבית התרבות בקומת הקרקע, אז יש לנו חדר חזרות בבית הסגול, ובצמוד לחדר חזרות בבית הסגול יש לנו את החדר אומנות, ואומנות ומוזיקה לא עובדים ביחד מבחינת ההפרעה אחד השני וכו' וכו'. ובאידך לקונסרבטוריון אין חדר חזרות מובנה, חדר הקלטות וחזרות, אנחנו נקים חדר חזרות והקלטות לקונסרבטוריון, וכל המסגרות של המוזיקה שנמצאים בבית הסגול יעברו לשם. באולם ניצנים, שזה בעצם האולם הבית במובן מסוים ששם, בגודש לו, באירוח שלו, של המשחקים, אנחנו נכנסים לשיפוצים, זה אגב המתקן הראשון שייכנס לשיפוץ, כי כבר התוכניות אושרו. בכותר הפייס, אז הספרייה היום נמצאת ביחידה השמאלית, אנחנו נפצל בין ילדים ונוער לבין מבוגרים, יחידה שמאלית ויחידה ימנית. הילדים והנוער יקבלו את היחידה הימנית, ובעצם הספרייה תכפיל את הגודל שלה, אבל תוותר על החדר המעוגל, בגלל שהחדר המעוגל הופך להיות בעצם סטודיו. כמובן שהנושא הזה מתואם גם מבחינת שעות הפעילות, כי הסטודיו עובד בשעות קצה, בבוקר מוקדם ובערב מאוחר, וככה לא תהיה הפרעה בין הסטודיו לפעילות הספרייה. אנחנו בבית הסגול, כמו שאמרתי כבר, מפצלים את חדר האומנות לשני חדרי סטודיו, כלומר, החדר מוזיקה עובר דירה, וחדר האומנות מתפצל לשתיים, כל נושא של פיסול וכדרות בצד אחד, וכל נושא של ציוד בצד השני. אנחנו מקיימים את המרכז לגיל הרך, התייחסתי לזה בשכונת הדרים. מרכז הצעירים, הגינה שלו שהיא בעצם לא, לא, לא בשימוש ולא יעילה.
הגינה אחורית.
נכון, הגינה אחורית, אנחנו נעשה לה השמשה, ואנחנו נקים מתחם תעסוקה בשיטת ויבור, בעיקר לאנשים, לתושבי שם, שאו שלא נכון להם לצאת בבוקר ישר לפקקים ורוצים לצאת מאוחר יותר, או שרוצים לעבוד באופן קבוע במקום שקט ורגוע. בבית הגמלאי אנחנו דיברנו גם יען כדי בלעת תוספת של קומה במפלס התחתון, והחדר כאלה לקהילת הלהט"ב, שהיום ממש עשו לו כבר את הפרקט, והוא יעמוד בנפרד ממרכז הצעירים בבית התרבות. אני חושב שמציתי, נכון, כן, זה ארוך.
תודה רבה.
בהחלט, תודה רבה.
דינה רומוביץ', מנכ"לית החברה הכלכלית.
טוב, זו חברה כלכלית, גם היא מלאת עבודה, אני אשתדל לא להעריך, אבל כן נסת את זה, נדבר על כל הדברים. מספר פרויקטים שהם פרויקטי דגל, שהחברה שותפה להם, הם חשובים מאוד למועצה, במיוחד בשנת ה-30 שלה. אנחנו רוצים לפתוח את פארק האגם והטיילת, טיילת הנחל בשכונת הדרים. מי שמצליח לצפות מלמעלה ולראות את העבודות שם, זה יהיה אחד הפארקים היפים ביותר, אנחנו ממש גאים. קודם כל זה מרגש בכלל לראות ניירות, פתאום צומחים לפרויקט, לבתים ולפארק. הפארק הזה יהיה פארק שישמש לא רק את שכונת הדרים, אני חושבת שתהיה אליו עלייה לרגל מכל שוהם. אנחנו רוצים לסיים את העבודות לבניית הבריכה השלישית במועדון הספורט, ובכלל להרחיב את מועדון הספורט, כולל את חדר הכושר. מתחילים לבנות את הגשר הולכי רגל שחבר את שוהם ליער הקהילתי, ולהתחיל לבנות את פארק ספורט היישובי בכניסה ליישוב. מה עושה החברה הכלכלית? היא מסיימת פיתוח של שכונות כרמים והדרים, אנחנו נרחיב על זה תכף. פיתוח של אזורי התעסוקה אי-פארק שוהם ואיר-פארק. ביצוע פרויקטים בתחומי התשתית והבינוי עבור המועצה, חברה עושה פרויקטים עבור מועצה כחברה מפתחת, הפעלת מועדון הספורט היישובי ויוזמות כלכליות, ואני ארחיב. קודם כל בשכונת כרמים, השכונה למעשה מפותחת למעט פרויקט אחד גדול של קבוצת רכישה וכמה מגרשים של בני ביתך. אנחנו השלמנו השנה את שביל ההליכה, שביל ההליכה והאופניים, מי שעושה הליכות כבר זכה ללכת לצעוד עליו, לרוץ, לרכב על אופניים, אני חושבת שזה משלים בצורה יפה מאוד את את המערך השבילים שלנו. יש כמובן עוד מה להשלים, וכשתושלם קבוצת רכישה אז תהיה סגירה של השביל הזה, ועשינו חדר בוסטר להגבלת לחץ המים שכבר פועל ואפשר לראות שם תוצאות יפות. נותר לנו להשלים את הפיתוח של בני ביתך כשיושלמו כל הבתים שנותר לבנות שם, בעצם נשארו רק בודדים. לשביל הזה אנחנו נשלים גינון וגינת כלבים שהייתה חסרה בשכונה, ובעצם נוכל להשלים, כמו שסיפרתי, כשתושלם קבוצת הרכישה את שביל האופניים. אפשר לומר שהשכונה הזו מפותחת לחלוטין. שכונת הדרים. שכונת הדרים היא אתגר. לפתח שכונה לצד תושבים שגרים בה, והיום כבר 80% מהדירות מאוכלסות, עוד 20% צריכים להיות מאוכלסים, כולל המבנה של הדיור המוגן והמרכז המסחרי. אז אנחנו בעצם פועלים לצד תושבים שגרים, כמו שאתם מבינים, זה אתגר שעומד בפני עצמו. מה השלמנו השנה? השלמנו בעצם את מערך הקשרים, ובקרוב ממש אנחנו גם נפתוח גם את הגשר החמישי, הגשר הכתום, שיהיה גשר למכוניות והולכי רגל. חדרי הטראפו וחשמול של כל השכונה, והשלמות של פיתוח של שצ"פים וגינות ציבוריות. מה נותר לנו? פארק האגם שרחבתי עליו מקודם.
זה מה
שרואים בתמונה המצרית. כן, תמונה כתומה. אנחנו נעבוד על צומת היציאה ל-444, שתהיה בעצם היציאה נוספת מתוך שואר החוצה, ומתחילים לבנות לקיית הספורט כחלק משכונת הדרים. מרכז המבקרים. מרכז המבקרים זה פרויקט שאנחנו עושים בשיתוף עם הקרן לשיקום מחצבות. העבודות כבר התחילו, הוא נמצא מעבר ל-444, נוגע בצידו ליער שוהם. אני חושבת שזה יהיה פרויקט יפה מאוד והם יביא תוספת יפה לשוהם. אזורי תעסוקה.
בעיקר המסעיות של אספלט יצאו משם.
אספלטים, בעיקר אספלטים, כן.
אספלט וזבל.
אספלט וזבל. מקווה שאני אוכל לראות תמונות יותר יפה בצקת הבאה. פיתוח אזורי תעסוקה. אזור התעשייה הצפוני, גם הוא מפותח למעשה ומאוכלס, יש שם הרבה מאוד מרכזים לוגיסטיים, הרבה מאוד כבר משרדים שמועסקים ומקום של הרבה מאוד עובדים. מה בעצם אנחנו עושים בו בפיתוח? אנחנו בעצם משלימים חניונים, ממשיכים לשווק עוד מגרשים, עובדים על שיווק מגרשים נוספים. כדי לשווק מגרשים נוספים אנחנו צריכים לעשות להם טבעות, לשחרר אותם לרשות העתיקות ובעצם להגדיל את הפוטנציאל שיש לנו באזור התעסוקה. למשל השנה שיווקנו את מגרש 14, מגרש קטן שלא חשבנו שצריך לשווק אותו, הצלחנו לשחרר אותו. היו לנו פה כמה חברי מועצה שעברו לנו, למשל אשר שלח איתנו לרשות העתיקות, אשר פן. ובעצם הצלחנו לשווק עוד מגרש לתעשייה עתירת ידע. עכשיו אנחנו בעצם, ברגע ששיווקנו מגרש צריך לעשות לו פיתוח מתאים. אחד הפרויקטים הנוספים שיהיה באזור התעסוקה זה בעצם שיקום של כל מטמנת ברקת. הפוטנציאל שמצאנו כדי לשקם את המטמנה שבעצם אי אפשר להקים עליה מבנים, זה בעצם הקמת מרכזי תאים פוטו-וולטאיים ומתקן אגירה ואנרגיה, שגם יוכל להניב תשואה וגם להביא הכנסה שתאפשר שיווק של התא הפצוע הזה בעצם.
וגם למנוע הוצאה מיותרת שבעצם כתוצאה מהשיקום שיכולנו לא להגיע ל-60 מיליון שקל. בסדר, זה הוצאה שאנחנו מחויבים לעצמנו לשיקום וכמה שיותר מהר. אנחנו גם נרחיב על, אני מזכיר לכם ששני מאבקים, שקט, בלי הרבה זה רעש, הצלחנו להביא לביטולם. שני פרויקטים שעלולים היו לשנות את כל המרחב בשוהם, ביטלנו אותם. אחד, באופן רשמי כבר יצא מהפרק, זה החניון לילה, חניון אוטובוסים לילי. שבוטל לגמרי, יצא מהפרק מאזור התעשייה, וגם אנחנו נמצאים בשלבים סופיים ותקבלו עדכון לגבי מסוף ההשפעה, המטענים. אני חושב שזה בשורות ענקיות לנו כתושבים, שהדברים האלה לא מגיעים לקרבת הבתים. שבעצם ברגע שירדו שני הדברים שזה היה בוותל, אני מזכיר לכולכם, זה היה שני פרויקטים ששמו בוותל, יחד עם ינקי, מהנדס המועצה, עם רויטל, היועץ המשפטית ועם עמיחי, בצורה חכמה, פתוחה, שקופה, יחד עם הגופים המתכננים, יחד עם הגופים שהיו אמורים להיכנס לפרויקט כאן, כולם הבינו שלהוריד את ההצעה מסדר היום, אז באמת ברגע שנקבל את זה סופי, אז קודם כל גם נפרסם לכולם, אז אחד ירד, תת"ל 121 ירד, ואנחנו בעצם מחכים לתת"ל 126, שהוא ירד מסדר היום לגמרי. אני אומר, זה שני דברים ששמו לנו ואמרו כאן. בסדר? כאן יהיה נקודה, ועבודה, גם הכל היה מורבב שם, ואני חושב שזה תעודת כבוד כאן לפעילות של גם עובדי המועצה, גם חברי המועצה, שהצליחו להוריד את זה. באמת, זה היה בכי לדורות אם לא.
אוקיי, אמר הדור ביער פרק שואם, אזור תעשייה.
באזור תעשייה, גם בית עלמין, לא?
ים קיציה.
ים קיציה, זה נכון. אבל כן, אנחנו גם עושים בית עלמין, זה מקום.
שזה אחד הדברים הכי רגישים ביישוב, שאנשים שנמצאים במצב כזה פונים ואין מענה בעצם לקבורה באזור שלנו ושלנו, וזה דבר גדול שהצליחו השנה לעשות את זה.
זה באמת, אני רוצה לציין שהעבודות שלנו מתחלקות, אפשר לראות במצגת שלי ושל ינקי הרבה מאוד דברים חופפים, כי יש לנו, אתה יודע, הוא המתכנן, אנחנו המבצעים בסוף, בעניין הזה, ואנחנו מקבלים
בעזרת השם. אבל שהזכרת את זה, גם כאן אנחנו היישוב היחידי בערך שבשנים האחרונות, יש עוד כאלה שעוד הבטיחו להם לפני
אלעד.
אלעד זה גם משהו מאוד ישן כדי אגב.
אגב, בני ברק חתמה את ההסכם עכשיו.
אז הם זה משהו ישן שכבר סוכם. לא היה משהו חדש. ותכנונית הצלחנו להוביל לבית עלמין יישובי לנו בתושבי שואה. שיהיה כאן מענה לקבורה, קבורת שדה, בלי קומבינות, בלי כל מיני עסקנים, לא צריך פרוטקציות ולא צריך שום דבר.
יהיה אזור לחברי מועצה?
לא יהיה שום דבר.
מחר בקבורה זוגית,
כל עוד מאוד לקבור, כל עוד שלי עולה.
לא, לא יהיה
זה. לא, צודק, אולי יש שם ישיבות מועצה. יכול להגיד.
אז אני
חייב,
אז אנחנו באמת, זה חשוב, כי לא מעט, אני כמובן מקבל לא פעם ולא פעם אחת ולא פעמיים בשבוע טלפונים לכל כאלה שנצרים מגיעים להם עם בשורה המרה, וגם אתם מתעסקים בזה, ואני חושב שבאמת צריך לציין כאן את הוועדה המחוזית של מחוז מרכז שנרתמה לבקשה מלא, איך ינקי, איך זה התחיל? לא, 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 לא. וככה הם התחילו איתנו, ולאט לאט התקדמנו, הסברנו, עלינו גם למנהל התכנון. מנהל התכנון לקח את הבקשה שלנו, והצליח להבין, והצליח להבין, כי אנחנו לא מבזבזים שטחים ירוקים, אנחנו לא פוגעים בטבע, אנחנו נמצאים בעצם הכל הזה מתחת לקו 400, מתחת לקו מתח גבוה. אני גם צריך לציין כאן את ראש מנהלת בית עלמין ברקת, את גואטה, שנפגשנו איתו גם יחד עם אשר בשטח. הסברנו לנו רגע את הדברים, שזה לא פוגע באף אחד, והדברים האלה בסוף, אני אומר, לפעמים אתם יודעים, לוקח זמן, עבודה, זה עבודה סיזיפית שלוקח זמן, ועכשיו אנחנו בעצם מחכים לאישור התמ"א הארצית. בינתיים במקביל אנחנו מקבלים גם תב"ע מקומית וגם תוכנית מפורטת, ואנחנו מתחילים גם ביצוע של החניות ודברים כאלה, אנחנו כבר מתחילים בביצוע שלהם כדי כבר להספיק ולהיות מוכנים כמה שיותר מהר. מי ייתן ואף אחד לא יתקק, אבל לפחות לא במוקדם מהשעון האמיתי.
אז איתן באמת חיזק משהו, כשאנחנו בונים חניונים נוספים, אנחנו כבר יודעים שהחניונים האלה יוכלו לשרת גם בית עלמין וגם את ה...
אבל איתן, מתי מועד פתיחה וכמה חלקות?
יש כ-4,000 חלקות.
כן, כמה מועד פתיחה.
ואנחנו מקווים שצריך שנה, שנה וחצי לכל היותר, אנחנו נוכל לקבור שם את שלא לקבור אמרתי, אבל אם צריך, זה מה שיהיה.
זה גם לא מפחית את הזכות שלנו בבית העלמין המטרופוליני גם לכמה אלפי יחידות שמגיע לנו שם.
אז יש לך 8,000 את הכל.
שם אנחנו
יותר מפחים, שם יהיה יותר גם.
אבל מטרופוליני אין הגבלה, זה לא
פועל. מה?
מטרופוליני אין בעיה, שתתקבור.
לא?
טוב, נשאר בחיים. גמר הדרומי. גמר הדרומי בעצם סיימנו את שלב א' של הפיתוח, מסרנו את כל המגרשים ליזמים, יש יזמים שמקדמים כבר היתרי בנייה וכבר עלו על הקרקע, אנחנו נכנסים לפיתוח של שלב ב', כל הכניסות, המשך של הטיילת של הנחל שהיא רצף של שכונת הגרים, וגם שם יש לנו שימוש של אתרים היסטוריים. יוזמות כלכליות של החברה הכלכלית. אז ראשית, אנרגיות מתחדשות, תאים פוטו-וולטאיים על גגות של מבני ציבור, זה פרויקט שאנחנו עושים אותו בשלבים וכל מתקדם, יוזמה של החברה הכלכלית ומימון של החברה הכלכלית. עמדות טעינה חשמליות שיש לנו כבר חברה שזכתה במכרז, אנחנו מקדמים את ההתקשרות איתה נעשתה, ואנחנו בעצם מתקדמים את ההקמה של העמדות טעינה מול החברה. החברה שזכתה זו חברת סונול.
מה שמעכב, שואלים הרבה מה שמעכב בעצם, זה היום לא אנחנו ולא החברה, זה חברת חשמל. מאחר והעמדות שיהיו, הן עמדות מהירות, אז יש להם צורך בחשמל, ואז העיכוב נובע לכל הארץ, כן?
מה זה נקרא מהיר? שעה, שעה וחצי?
חצי שעה, 20 דקות, אפילו רבע שעה, 20 דקות.
יהיו גם איטיות וגם מהירות.
אבל אנחנו עושים תמיד עמדה כפולה, ואז בעמדה מהירה אתה צריך לספק חשמל אחר. וזה מה שכרגע מעכב את העם.
פרויקט נוסף שאנחנו רוצים לצאת איתו לדרך זה הפחדת פסולת באמצעות תוכני אשפה. אנחנו בעצם יוצאים למכרז למציאת חברה שתספק תוכני אשפה לבתים הפרטיים במחירים מאוד מאוד סמליים. החברה, המודל הכלכלי הוא שאם מוכרת במחיר סמלי לבעלי הבתים הפרטיים בתוכני אשפה.
לבעלי הבתים, לא הפרטיים, הבתים.
לבעלי הבתים, פרטי ולא ציבורי, לזה התכוונתי. פרטים, דירות, הכל, לכל הסוגים, וההסכם שלהם במועצה זה שמהחיסכון שיהיה לנו בפינוי פסולת רטובה, היא תהנה מ-50% מהחיסכון בפסולת, והמועצה תהנה מ-50% מהחיסכון בפסולת. זה משהו חדשני, עשו אותו כבר בשתי רשויות, ואנחנו נהיה בין המובילים. רשות אחת כבר עשתה איזשהו פיילוט, רשות שנייה יצאה למכרז, אנחנו נהיה בערך השלישים, מקווים שזה יצליח, בעינינו זה ירוק ונכון. מועדון ספורט שואב. אז אנחנו סיימנו עם הקורונה, קולטים בחזרה את כל המנויים וגם קולטים תושבים חדשים. מועדון מסוכסה, כמות החוגים חזרה והוא מלא. אנחנו בעצם פותחים, מקווים לפתוח ברבעון השני של שנת 2023 את הבריכה השלישית, להתאים את תוכנית החוגים למנויים החדשים, ולהרחיב גם את חדר הכושר, יש לנו תוכנית לזה. גם את חזית המועדון אנחנו רוצים לחדש עם פרגולות, ובעצם זה המקום שלא נגענו בו עד עתה. זה לגבי מועדון הספורט.
מבחינת מועדון הספורט, הנה, אתם מחדשים, אתם בונים עוד בריכה, ומה קורה מבחינת חניות מסביב? אתם חושבים את זה, כאילו אתם בעצם, אתם מגדלים בשביל להביא עוד יותר אנשים. מה קורה מסביב?
תראה, אנחנו לדעתי מצינו את מירב החנויות שיכולנו. יכול מאוד להיות שעם המעבר של מאגר המים, של מקורות שם, והרחבה שאנחנו רוצים לעשות לחדרי הטניס, למגרשי הטניס, נוכל להוסיף גם עוד חנויות, אבל אנחנו מאוד 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 רוצים שישתמשו בשבילים, יגיעו עם אופניים, לא בהכרח יבואו ברכבים פרטיים. יש מסוכת
חנויות. אני מצוקה רגע, עכשיו.
שנייה, אני חייב להגיד את זה. המצוקה היא מי שרוצה לחנות על הרחוב. הרי עשינו חנייה, יש חנייה ענק שחצי ממנו אף פעם לא משתמשים בו.
ואיבר
הכביש. בסדר, שיש שם שני חניונים שאף פעם לא משתמשים בהם.
בכניסה
לרחוב
לפיד.
מה?
ליד בית ספר.
הבית ספר.
ליד הרחוב.
מעבר לכביש, בול הבריכה.
נכון.
כן, כן, יש שם שתי חניונים, בשעות אחר הצהריים הוא ריק לגמרי, שזה מרכיב העיקרי של הבריכה.
השעות האלה לא בקר, אבל אני בקר בשעה 7:30-8.
7:30-8 זה בגלל שהבתי ספר נחשון וכאלה חונים כאן, אצלנו.
7:30-8
בבוקר. בערב. בערב, שם הוא ריק.
בערב החניון זה ריק.
ריק. בטח. תבוא, אני אראה לך צילומים.
חלק מהכושר תראה את
ה-50 מטר. בוא נהיה, תקשיב, כשאני הולך ב7:30 בערב ואני הולך עם הבת שלי, יש שם כל הכבוד.
בוא, אתה גר קרוב.
היית?
בחנייה הזאת, בבחירות, אנחנו חילקנו כל מיני, אתה זוכר, לחיילים.
אני רוצה פה לציין את ג'ימי בקשר למכבי שוהם של השחייה, אז בגלל זה אני הולך ביום שלישי בשבע בערב, אז אני רואה את
הצורך בערב.
אבל ג'ימי, תודה.
אוקיי, פרויקטים עבור המועצה, אז הגשר מעל 4-4 להולכי רגל באופניים שדיברנו עליו, מרכז הספורט בתחומת היישוב, עבודות תשתית, כל מה שאנחנו רואים במרחב היישוב, הוספת חניות, מעגלי תנועה, מעברי חצייה מוגבלים, במפרים, זה עבודות שהחברה הכלכלית עושה. אנחנו מנהלים את נכסי המועצה, את כל הנכסים שיוצאים למכרזים, יצאנו עם קול קורא להצבת פוטרקים, יש היענות יפה יחסית, אנחנו מקווים שממש בקרוב נוכל לראות גם באדרים וגם באזור התעשייה. תיבות לחלוקת חבילות, אתם ראיתם ברחבי היישוב את התיבות הכתומות לחלוקת חבילות, אנחנו עוקבים ומקבלים דוחות עבור כמות החבילות שמחולקות, יש שם גידול יפה מאוד, אפילו לא גידול ליניארי, אלא פוטנציאלי, כן. פרויקט
הרכב השיקומי. צריך להסביר על זה,
צריך
להסביר על זה,
כי
אנשים לא יודעים על זה.
כן, אבל...
הם
יצאו
עכשיו
בפרסום מנוסה. אבל כשמי שחי חבילות ומזמין הרבה מאוד חבילות, אז יש לו את האפשרות לבחור גם בתאים. זה מאוד נוח, כי זה 24/7, אתה יכול לבוא בכל שעה, להוציא את החבילה, וזה מפוזר יפה מאוד ביישוב. והמשך הרי הפרויקט הרכב השיתופי, בעצם הרכבים של שלום מוסיק, שמוצאים ברחבי היישוב, בעתיד.
יש חלק כן?
חלק רוצים וחלק לא. אנחנו לא הגבלנו ולא אמרנו שזה כל מה שאנחנו רוצים וכל מה שרוצים, וזה בסך הכל, בסופו של דבר זה עסק של מי שהציע.
לא,
אבל
יש
הצעות
לשבת ויש הצעות. וזה יהיה בשתי מקומות, נכון? באזור תעשייה ובאדרים. כמה פוטרקים יהיו באדרים?
אנחנו מקווים ששניים יהיו באדרים.
שניים?
אנחנו מקווים, כן. באדרים.
אחד הדברים שאנחנו מבקשים באדרים זה קפה, בסדר? סגלת קפה ועוד רגלת אוכל. שאני חושב שאחד הדברים היותר כרגע נדרשים שם זה באמת העגלת קפה, כדי לתת רגע את האפשרות לבוא, לשתות קפה שם בגינה. כי כמו שזה, אז בהתחלה נמקם אותה כנראה באזור הגינה
הכניסה
ליד העץ. ועד ברגע שאנחנו נפתח עוד מעט את המתקני משחקים, אז נעביר אולי, נאפשר לה לעבור לשם, כי זה מרכיב יותר... רחב יותר ויותר...
שם מכונות היום של מוצרי מכולת, חלב, עניינים וכאלה. גם אפשר לחשוב על זה. כי זה...
ושל ילו...
זה כבר שחסר.
זה של ילו בהתחייבות הוועד, ואי אפשר לעשות את זה מטעמנו.
לא יודע איך עושים את זה, אבל אני אומר, אפשר לחשוב
את זה, זה מכונות של ילו.
מוצרי מכולת זה גם משהו שחסר.
הוא לא נדיר.
מעניין. נבחן גם את זה. מה שטוב בפוטרקים זה שאנחנו לא מקובעים לאיזשהו מקום, זה משהו שהוא נייד. אנחנו רואים שמקום אחד זה...
מה לא טוב בפוטרקים? זה טרנד היסטרי. ובכל הארץ, וזה כיף אדיר.
זה ציבורי.
זה
סקסי.
זהו,
אני אסיים. תודה
רבה. אז ברשותכם, אני רוצה שעכשיו ישראל ייתן רגע סקירה רגע על מגמות התקציב, בסדר? ואחר כך אנחנו אשר רגע ירחיב, ניכנס לצלילה של התקציב עצמו, במידה ויהיה עוד...
אוקיי, אז ערב טוב לכולם. מעבר להכנה של כל התקציב המפורט, שבדרך כלל הגזברות היא הבנה על כל הדבר הזה, השתדלתי לכם איזושהי מצגת שתתן לנו איזושהי פרספקטיבה מה קרה לנו בחמש שנים האחרונות, ואחרי כן קצת נצלול יותר לנתונים הכספיים ובעצם לכסף שאותו אתם בעצם מקצים לכל אחד מהאגפים או היחידות של המועצה. אז כמובן הצד העיקרי הוא צד הנושא של צד ההכנסות. אנחנו השנה סך ההכנסות הם כמעט 192 מיליון שקל. אתם יכולים לראות את הגידול שהיה לנו בחמש שנים האחרונות. משנת 2018, תסתכלו, יש גידול של כמעט 28%. זה גידול מאוד 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 גדול במה שקורה לנו בצד ההכנסה. ממה מורכבים, ממה מורכב בעיקר ההכנסות של המועצה? זה מורכב מהנושא של הארנונה. אנחנו רשות, כבר מזמן רשות עצמאית, אנחנו רשות לא נתמכת, שאינה מקבלת מענק. בעצם בגלל בירה שאנחנו רמה סוציו-אקונומית 9, אז בעצם כל משרדי הממשלה מקצים לנו פחות תקציבים.
כמעט ולא מקצים לנו היום.
כן, אבל גם כשמקצים, נאמר, גם בשירותים הממלכתיים, כמו משרד החינוך או משרד הרווחה, אנחנו בתקצוב נמוך לעומת רשויות אחרות, גם אנחנו במרכז הארץ, ולכן אנחנו בעצם היינו צריכים לבנות את התשתית של הכנסות העצמיות שלנו, שזה בעיקר הארנונה. אז מה שאנחנו רואים כאן זה קודם כל את הארנונה במגורים השוטף, שיש כאן גידול של, אנחנו שנה הבאה נעמוד על כ-52 מיליון שקל, זה בעיקר נובע מהאכלוס המלא של שכונת הדרים, והגידול שבפרספקטיבה של 5 שנים, זה בעצם שכמו שהארנונה גדלה ב-31% במגורים, שזה מאוד מאוד דומה למספר יחידות הדיור הנוספות שנוספו במהלך השנים האלה. אבל בארנונה לא למגורים, אנחנו כאן אנחנו רואים את השינוי, מה שבעצם מאפשר לנו לתת את הרחבה והגדלה של השירותים, היא הארנונה שאיננה ממגורים, וכאן אפשר לראות את הגידול המאוד מאוד משמעותי משנת 2018, גם ב-2018, כלומר הגידול התחיל כבר ב-2014, אבל אפשר לראות שמ-2018 עד 2023, הארנונה גדלה ב-52%, הארנונה העסקית גדלה ב-52%, והמגמה כמובן...
52% ממה?
גידול.
52%. אני יודע גידול. מה זה אומר
בסכומים?
גידול שלה. למעלה, 22,780, 34,621.
אני לא רואה מפה.
בסדר? זה תוספת של כמעט 12 מיליון שקל ב-5 שנים האחרונות.
2023 זה 34 מיליון?
כן, 34,621. לעומת 2018 שהיה 22,780, ובעצם האכלוסים שקיימים שנה הבאה, אנחנו יודעים שיש לנו את ה... יבוא לידי ביטוי ה...
זאת אומרת
30
זה 60
וכמה
מיליון, 64 מיליון.
ביחד כל הארנונה, כן.
זה אומר שליש מהתקציב.
כן, כן, זה אומר שבעצם, כן, עוד מעט נראה בכלל את ההכנסות העצמיות, אבל לדוגמה, השנה הבאה בא לידי ביטוי...
34 זה לא שליש.
לא 34, ומארנון הביתי.
יא. 51.
51, זה כמעט שליש.
האכלוס המלא של אייפורט בשנה הבאה, גם יאב חמאס, אנחנו מקווים שיכנס בסופו של דבר את עניין איך. דרך אגב, מה שכאן נתתי פירוט...
אני מזכיר לכם, אנחנו בנינו חזון כלכלי, בסדר? חזון 5-שנתי, שעשינו את החזון ב-2019, איך אנחנו הצגנו ממש רגע את הדרכים, את היעדים, ואיך אנחנו רוצים להשיג, ומה עושים, והכל. ושזה פעם, בסדר, עם השחרור של דברים, עם שחרור של פלונטרים שהיו מול יזמים שלא בנו, עידוד של יזמים לבנות כאן ולהכלס, והדבר הזה אנחנו היום מקדימים בשנה את ההכנסות מהחזון הכלכלי. בסדר? מהתוכנית הכלכלית שהייתה לנו 5 שנתית, אנחנו מבינים בשנה. ה-34 מיליון שקל, לפי הזה, היינו אמורים להגיע רק ב-2024. ואנחנו מנסים כל הזמן מה שקרה לתת יותר, כדי לתת יותר שירותים.
כן, חשוב לי להדגיש עוד משהו, שמעבר לשני הסכומים האלה, שני הגרפים האלה שהראיתי כרגע, אנחנו גם עושים מעמקת תביעה. דוגמה, רק היום היה לנו דיון בסופר סאלי, והרחיבו שם, עלינו על זה שבעצם הייתה שם הרחבה מאוד מאוד גדולה של המרלוק. אגב, כולם רוצים להגדיל ולהרחיב את המרלוגים. המרלוג הכי גדול של סופרסל נמצא בעצם אצלנו. מתוך אילוצי שטח הם עברו, הם בנו עוד 2 מרלוגים, אחד מהם זה במודיעין, אני לא טועה השני בקודת השני, במרכז הארץ. ובעצם המגמה הזו של ניצול השטח, שומע, המגמה הזו של ניצול השטח, וזה, היא מגמה שהיא תהיה מעבר לזה, והיא תחייב בעצם את הוועדה לתכנון ובנייה לחשוב על תוספת של זכויות שם.
רק שואל את שאלתו של יוסף, הארנונה זה 50% מהתקציב. לא, הוא שואל יחס של הארנונה. עסקית? לא, עסקית
כמולה. בסדר. כאן יש לכם פילוח במה המועצה בעצם נותנת את המשקיעה, את הכספים שלה. זה פילוח של ההוצאה. אז עיקר ההשקעה היא בחינוך, זה מאוד דומה למה שקורה בכל הארץ. ההשקעה הנוספת היא בנושא של, כל הנושא של שפע, שכאן יש גידול בשנים האחרונות, אנחנו נראה את זה גם. מאוד משמעותי. גידול נוסף מאוד משמעותי וגדול הוא בנושא של הרווחה. מאוד משמעותי, נראה את זה גם כן עוד מעט.
למה ברווחה?
הרווחה, הסיבה היא שקודם כל יש כאן אוכלוסייה שמתגברת, ובית אתה, בית אתה, וגם אתה נותן.
יש לנו שם טוב, מה?
זה לא רק מסתכלים.
אני יודע,
לא.
אני חייב פעם אחת רגע לשבור כאן איזה משהו שאני לא מבינים. אחד, המדינה באה ושינתה את האחוז השתתפות לסוציו גבוה.
אבל זה גבוה.
לא, זה היה שינוי. עכשיו אנחנו על הסעות, 50% אנחנו מממנים. ילד שמוסע החוצה לבית ספר, והוא צריך מעלון, בסדר? מונית עם מעלון. קחו את ההוצאה פשוטה, 350 שקל, 400 שקל מונית כזאת, שנה, תכפילו, 50% מזה אתה. זאת אומרת, כי אתה יכול להגיע לרבע מיליון שקל, מתוך זה כמעט 125,000 שקל, זה המועצה משקיעה על ילד בודד. וככה, מה לעשות, הילד צריך לקבל שירותים ואנחנו ניתן לו את השירותים. אז יש גם בזה גידול. בסדר, כי אם הפעם היה השתתפות כמה, 70, היה 30-70, נכון?
היה 60-50, ועכשיו זה 50-40.
בתוך
היישוב
זה 40,
ופעם
זה היה
50-60. טוב, אתה אומר 60 הרי זה, כאילו נסיעה בתוך היישוב ונסיעה
בחוץ ליישוב.
כן.
אוקיי, ואז זה אחוז אחד, חמש, זה הרחבה. יש כאן הרחבה מאוד גדולה בכל הנושא של שירותי תרבות, נוער וספורט. גם כן עוד מעט נראה את זה, הנהלה פחות או יותר שומרת על היחס 8%. אני חושב שדרך אגב, גם בראייה כללית.
זה לא נכון להגיד אוכלוסייה חלשה, יוסי, כי מספר הגמלאים עולה. היישוב גדל שאתם הגעתם היה מספר גמלאים מצומצם מאוד. היום יש כבר יותר מבערך 2,000 גמלאים. כל גמלאי זכאי גם לכל מיני דברים שאנחנו נותנים. אז כתוצאה מזה...
אולי אתה מגיע מגיל 60?
לא, 67.
אתה מדבר על ההנחות וכל...
לא. שירותים שאתה נותן, נגיד, קפה ניצחון. בסדר? שאתה נותן עכשיו לקפה ניצחון פעילות פעמיים בשבוע. אתה נותן לניצולים, זה כל... יש שם לא מעט שמקבלים פעילות. אתה נותן להם פעילות של עובדים שמלווים אותם. בכל מיני מענים שהם צריכים, אז לא נכון לבוא ולהגיד, מזה שאתה גמלאי, אתה לא מסכן. בסדר? ממש לא. אבל יכול להיות שאתה נזקק ליותר שירותים ממה שהיית נזקק פעם. והמחלקה, לקרוא לזה גם רווחה, זה גם אנחנו, זה המחלקה לשירותים חברתיים, הם נותנים היום מגוון גדול של טיפולים, של עזרה, של סיוע, של פעילות בתוך המרכיב הזה.
טוב,
הנהלה
אנחנו על 8%, זה יחסית נמוך. משום שאין לנו בעצם אותות מימון, עד כמה אתם מודעים לזה, אבל למועצה אין כאן באמפר או מילבוד, זה אומר שאנחנו באופן משמעותי נמוכים לעומת גופים אחרים, גם עסקיים, אבל גם עם רשויות מקומיות. יש את ההשתתפות במוסדות, זה הנושא של תמיכות, ביטחון 2%, גם כן תקציב שאנחנו, אתם תראו עליו שקף שאנחנו מגדילים אותו, הנדסה פחות או יותר שומרת על יציבות וכל הנושא של הנחות. ותשלומי פנסיה, גם נושא של תשלומי פנסיה, באופן יחסי, ההוצאות פנסיה שלנו הן לא גבוהות, וגם מה שקיים, יש לו מימון ממשרדי ממשלה, לאנשים כמו אמר הסגנית ראש המועצה החלוקת שהייתה, וגם ממשרד התחבורה, אז אנחנו מקבלים את המימון ממשרד התחבורה וחיינה בחיים. אנחנו, סכום העברה שלנו מהתקציב הוא כן. אתה עוד מעט נראה את זה בצורה יותר מפורטת.
תראה את התקצוב עצמו. אתה מקבל אותו.
אוקיי. אני חושב שזה המפתח עכשיו בשביל להבין מה קורה לנו בשנים האחרונות. זה הנושא של הכסף הרשותי. הכסף הרשותי זה הכסף שבעצם יש לנו מארנונה ומכל ההכנסות האחרות שיש לנו בצד.
שאנחנו לא
מעבים בהם סינור. הכסף שאיננו מגיע ממשרדי הממשלה, אוקיי? אז השינוי הוא מאוד, השנה הבאה אנחנו מדברים על 102 מיליון שקל, למול מה שהיה ב-2018 שזה 67 מיליון שקל, וזה השינוי הכי גדול, והמאוד משמעותי, שבעצם מאפשר, אם שמעתם קודם את מה שמתארים כל אגף או כל החברות העירוניות, בעצם מה הם מתארים? הם מתארים הרחבת שירותים. מתארים יותר תוספות וזה. כל הדברים האלה באים לידי, הם יכולים לבוא, יכולים להתממש רק כתוצאה מהעובדה שלנו יש בעצם כסף רשותי גדול יותר. והמספרים מדברים בעד עצמם. זה פשוט במספרים, בשביל שתראו את המספרים האלה, אין גוף במועצה שלא היה בו רחבת שירותים ושלא מקבל יותר הקצרות תקציב בשנים האחרונות. תסתכלו על החינוך. מ-19,830,000 ש"ח שהיה בשנת 2018, עכשיו ההקצאה היא 27,890,000. באיכות הסביבה.
45.
כן, אבל פה אתה מדבר כי שם גדלה
או מושקים יותר?
גם וגם,
ישראל,
אבל כאן אני מדבר על כסף
ש... ישראל, תראה את הגרפים פר פרויקט, בסדר? אתם תראו שבהכל זה עלה, בסדר? אין משהו שזה לא עלה, אבל תראה להם רגע למטה. תראה, תמשיכו לזה, בדיוק. תכף אתה תראה כאן, כאן זה בולט, איתן.
אנחנו נראה את זה עוד מעט. שנייה אחת, אני אחזור, איך חוזרים?
למה, מה שאתה דיין?
אוקיי, בסדר. הוצאות החינוך, כן? אז אנחנו רואים את הגידול, דווקא בחינוך, מספר התלמידים, אתם עוד מעט תראו את זה, מספר הילדים, קטן. אבל התקציב, סך הכל התקציב הרשותי, גדל מ-70 מיליון, מ-70.7, או 72.6, כפי שם הייתה הירידה בשנת 2019, לקרוב ל-90 מיליון שקל. אוקיי, זה הכסף שלנו, לא כסף שאנחנו...
לא, זה ההוצאה,
זה ההוצאה, סליחה. כן, עכשיו ההשקעה שלנו בכסף הרשותי גדלה מ-20 מיליון שקל ל-28 מיליון שקל. כן, הכסף שלנו, מספר התלמידים קטן. הסתכלו, 5,719, השיא שלו היה 5,790, גם היום אנחנו בפחות מספר תלמידים, למרות שיש הצהרה ביישוב. היישוב הצהיר את עצמו כתוצאה מהחילוש של שכונת הדרים. הוא עומד עכשיו יש לנו 5,294 תלמידים. כן, זה גידול מאוד גדול לעומת מה שהיה בשנה קודמת, 4,978 תלמידים. כן, ברוך השם. אבל לעומת מה שהיה לנו לפני כמה שנים, ועדיין אנחנו יותר נמוכים, אבל משקיעים הרבה יותר כסף, והמשמעות היא שפר תלמיד אנחנו נותנים במקום 3,467, שזה היה בשנת 2018, 5,268 בשנת 2023.
זה
עלה יחסית כי גם בחינוך המיוחד עלו? זה הכל. כשאני מדבר על החינוך, יש לנו חלוקה פנימית, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו על כלל ילדי החינוך. בחינוך המיוחד ברור שזה עוד הרבה יותר משמעותי.
אני רוצה רגע כאן להגיד משהו. קשה מאוד לעשות השוואה בין רשויות בכמה כל אחד. מסיבה מאוד פשוטה, כי כל אחד, יש כאלה פתאום מכניסים את יחיד, כשאנחנו עושים כאילו בדיקה רגע מול רשויות מה זה, אחד מכניס את יחידת הנוער בפנים, אחד מכניס את הרווחה בפנים, אחד מכניס את השפע של הניקיון בפנים, כל אחד עושה כאילו איזה עיוותים בזה. ולכן הדרך היחידה להשוואה היא הדרך של אותם פרמטרים של היישוב לאורך שנים. בסדר, אתה מכניס את אותם סעיפים לזה, ואז אתה יודע לקבל מדד נכון יותר רגע, האם אתה שומר על המגמת עלייה. אני חושב, הדרך הנכונה שלנו זה ככל שיש לנו יותר הכנסות, הן צריכות להיחלק תמיד ביחס כזה שהחינוך עדיין עולה, ביחס לכל המגמות האחרות. וכאן אני חושב שהתמונה הכי נכונה, זה גם עכשיו שיש את הקפיצה הזאת של הילדים, הרי בסוף אתה לוקח את התקציב, עדיין עלינו ביחס לפר תלמיד. בסדר? אתה רואה, קפצנו מ-4,978 ל-5,294, אבל הקפיצה מ-4,850 ל-5,268, בסדר? עכשיו עוד פעם, כשאתה פותח את המיצבים, אז רואים 17, 18, גם אצלנו, כן, 17, 18, אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו בודקים את אותם סעיפים, בסדר? ולכן כל אחד מכניס כאן כספים קצת שונים.
מה קרה לנו?
זה בזה כסף רשותי בלבד.
כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה רשותי. שפע בגדול, התקציב שלו הוא תקציב רשותי, כי אין לו, הוא לא מקבל להכנסות מ... אין העברות ממשרדי ממשלה, כמעט ואין העברות ממשרדי ממשלה. אתם יכולים לראות שבשנת 2018 היה לנו כ-19.6 מיליון שקל, ועכשיו אנחנו מדברים על השקעה של 32.8. נכון, זה ברור שזה גם מביא לידי ביטוי את האכלוסים של שכונת כרמים, שזה אז היה באמצע, וגם שכונת הדרים, עדיין אנחנו מדברים על הקצאה הרבה הרבה יותר, תקציבית הרבה יותר גדולה, ואין ספק שגם ברמת השירות הדברים האלה באים לידי ביטוי, כן? בכל פרמטרים שלא תיקחו את הדבר הזה. כולם שכחו כבר שהיה פינוי כאן של פחים פעם בשבוע, ואנחנו עכשיו, זה אובייס, כן? ואנחנו מדברים על הרבה פינוי גזם, אנחנו מדברים על הרבה מאוד שירותי ניקיון, יהיה הרחבה מאוד גדולה של הגינון, סתם מספרים, אנחנו הולכים להגדיל את מספר הגננים במכרז החדש, מ-17 גננים ביישוב, ל-23, זה הרבה יותר לדונם, למה שקיים היום. לא מדבר על תוספת שתהיה לגנים חדשים. כן, זה גידול מאוד משמעותי. גם אז הרווחה, מה שהראיתי קודם, אתם יכולים לראות, גם ההוצאות של הרווחה גדלו בצורה משמעותית, וגם התקציב הרשותי גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית בכל הנושא של הרווחה, ועוד פעם, כמו שאמרו את זה, זה לא בהכרח לנזקקים. קפה ניצחון זה לא נזקקים, אבל זה צורך, זה דבר שצריך לעשות אותו. 5, גם כן הגדלה מאוד מאוד משמעותית של אירועי התרבות. גם כאן צריך להבין, זה לא רק הכל נובע מעוד שירות, יש גם התייקרות מאוד גדולה של השירותים. כל הנושא של ההבטחה.
רגע, 2021 מעובד כאן, כי זה תקציב ביצוע. קורונה, בעצם תקצבנו כ-8 מיליון שקל, ובעצם זה נפגם לנו בכל הביצוע.
ולכן ה-2018-2023 הוא הרבה יותר משקף, עם הניטרול של טיפונית התייקרויות ושל הגידול של האוכלוסייה. מה שאני חושב שמאוד...
יש פה הדבקת קצב מאוד יפה, אפילו ש... אני חושב את הקצב של העלייה.
כן, אני, מה שאני קלטתי במצגת שהיא קודם הציג נמרוד, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא רק הכסף של הרשות. ברור שכאן אתם רואים תוספת משמעותית, אבל גם פעילות של החברה, בסדר? שגם מייצרת שירותים, שכתוצאה מזה יש תוספת תקציבית. כל הדברים האלה קורים בשנה האחרונה. זה מאוד מאוד משמעותי לכל הנושא של התרבות והספורט ביישוב הזה. ואני חושב שאתם כתושבים בוודאי מרגישים את זה. ההוצאות לפי 5 פשוט יש, אני מראה כאן את החלוקה. מה ספורט, אין תחום שלא היה בו גידול, יש דבר אחד שירד, זה הנושא של הצהרונים. גם בביטחון יש כאן השקעה משמעותית. גדולה יותר, עוד פעם, חלק מזה נובע, אכן נובע מהתייקרות, אבל יש גם יותר שירותי ביטחון ממה שהיה, ובוודאי אחרי האירועים שהיו שנה שעברה, היה כאן תיגור מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, שחייב את המועצה לתת הגדלה של התקציב, אני חושב שבזה גמרתי את המצגת.
תודה,
ישראל.
תודה. אז אנחנו נתכנס עכשיו לזה, ניתן רגע לאשר, שאלות אם יש, כמובן, תראה זה, נשמח.
קודם כל, לגבי הליך הכנת התקציב, אני חושב שכולם פה היו שותפים, גם מנהלי אגפים, כל אחד בנה את התקציב מהשקל הראשון, וכך זה עבד מול צוות של ראש המועצה, גזבר, העוזר, יוסי, סגן. כך ש... ישבו שעות, אני ישבתי אישית עם איתן, גם עם יוסי וגם עם ישראל, על התקציב הרבה שעות. גם ועדת הכספים דנה מספר פעמים על התקציב, בהחלט אני חושב שהגרפיקה של ישראל נבעה גם מאחת הישיבות, שזה עלה, שברגע שמראים את זה, בגרפים מבינים את זה הרבה יותר טוב ונכון,
ואתה
בהחלט
מצוות,
כן, יובל גם זה היה זה שלחץ על הכנת הגרפיקה, אני חושב שבהחלט מגיע בהחלט ברכות על הגרפיקה היפה, לגבי המספרים.
המחשה של זה. אני חושב שכולם, סליחה, אני חושב שכולם, אבל צריך כאן להגיד תודה ענקית אדמי.
לגמרי, כן.
אוקיי. זה אצלכם, מה שנקרא. הלאה, לגבי נושא של השפעות, אנחנו נכנסים לשנה של אי-ודאות. שהשנה של האי-ודאות היא נובעת אחד מהחלפת השלטון, שהבטיח הרבה הבטחות, כולל להתכונס שכר שאולי יהיו צפויים. אלה דברים שעלו בוועדת הכספים. לגבי נושא של המדיניות, החלטנו על מצד אחד מדיניות שמרנית, ומצד שני לתת תשובה למנהלי אגפים כדי שיוכלו לנהל את היישוב. וכמו שאנחנו רואים, היישוב מאוד התקדם בשנתיים האחרונות. אחרי הקורונה נעשו פה הרבה עבודות, גם בתחום הפיתוח, גם בתחום הניקיון, גם בתחום הנראות, והיום היישוב הוא לא כמו שהוא היה. חד משמעית, שמישהו יגיד לי שהיישוב מלוכלך, אני אגיד לו שאולי יש אנשים אלה שמלכלכים, אבל היישוב נקי. לגבי ההשפעות הנוספות, זה אכלוס שכונת הדרים, לכן אנחנו תמצאו את עצמכם כבר במרץ, יושבים איתנו, ואני מניח שנצטרף, אחרי שיהיו הגזרות החדשות, לעשות עדכוני תקציב, וזה לא דבר רע. אנחנו השנה השתמשנו בעודפים, גם זה לא דבר רע, התלבטנו מאוד. שימוש בעודפים זה פשוט שנים קודמות סיימנו בעודפים תקציביים, כמובן אנחנו בימים האלה משתמשים, למרות שעדיין ההכנסות, חייב להגיד שהגזבר בידיים רועדות, רשם את המספרים, היו לנו ישיבות הרגעה, אבל בסדר, אין מה לעשות. אנחנו כרגע בפיק שלקראת אכלוסים גדולים מאוד, גם של אזור התעשייה, גם של הנער. על אזור התעשייה דיברנו הרבה, אני רק אגיד שכמו שאתם רואים, התקציב גדל לא רק בגלל התושבים שמתווספים, אלא גם בגלל התושבים שמתווספים. לכן אנחנו צריכים לדאוג שבשנים הבאות התקציבים יעלו. התקציב עלה מהפעם הקודמת לעכשיו בעצם גידול של 9% מ-176 ל-192 מיליון. הארנונה עלתה רק ב-1.37%. זאת אומרת, כמה שהיינו נגד שיעלו בכלל את הארנונה, כי אתם מבינים שה-1.37 הוא ממש לא משמעותי כשאתה מדבר בגידולים כמו שראינו של 50% בחלק מהסעיפים, אז המדינה אומרת, אוקיי, קחו מהתושבים שלכם עוד 1.37%, זה לא משמעותי, היה אפשר גם להסתדר עם פחות. וגם מה עוד שהממשלה הבטיחה שהיא תקפיא את הגידול ארנונה, אז אנחנו לא יודעים איפה אנחנו עובדים עם זה, נמתין. לגבי הנושא של התקציב משנה לשנה, אני לא מדבר על המצגת של 5 שנים, אלא משנה שעברה לשנה. החינוך קיבל תוספת של 7.5%, התרבות נוער וספורט, גידול של 27%, הרווחה תוספת של 15%. סך הכל כ10 מיליון, מתוך ה-16 מיליון בא בוא נאמר לחינוך, אוקיי? גדלנו ב-16 מיליון. 10 מיליון הלך לחינוך. משרד החינוך מתוך זה נתן לנו רק 4 מיליון. זאת אומרת, 6 מיליון גדל ממקורות עצמיים, מה שקראנו זה ארנונה. זה לא רק ארנונה, זה גם נכסים נוספים, הכנסות נוספות וכל מיני דברים. 5 מיליון גדל תבורה ביטחון, הנדסה ונכסים. ועוד מיליון זה כל מיני דברים קטנים ש... זאת אומרת שסך הכל הכספים הלכו, בוא נאמר, לחינוך, תרבות, ספורט ורווחה, תבורה, ביטחון, להנדסה ונכסים. סך הכל זה 15 מיליון, מתוך זה לא הלך פה לא ללשכות, לא למשרדים, אלא באמת חוזר לתושבים. סך הכל הגידול בארנונה הוא של 8 מיליון, מתוכם 2 מיליון זה לבתים, זאת אומרת, לתושבים, ו-6 מיליון זה מהעסקים. זאת אומרת, רוב הגידול בארנונה מתוך ה-8 מיליון, הוא בעצם פי 3 מהעסקים. אנחנו סך הכל הגענו ל-34 מיליון מהעסקים,
פה אני אציין שאנחנו גם, ינקי יודע, אנחנו נמצאים כרגע ב-4 חברות שרתים שנמצאות בהליכים כאלה ואחרים באישורי תוכניות לגבי בניית המרכזים שלהם, חברות בינלאומיות מאוד גדולות, שכרגע הם לא רוצים ששמותיהם יפורסמו, אבל קוראים על זה בעיתונים הכלכליים, מבינים שהם בודקים בארץ, אז תדעו שמדובר גם בשום בבדיקות האלה. הארבע חברות האלה ובתוספת האישורים האחרים צריכים להכניס לנו בשלוש שנים הקרובות, כי מי שגמר לאשר תוכניות או התחיל לבנות, הסיפור הזה הוא של בערך שלוש שנים עד האכלוס, כי זה גם המבנים, גם הטכנולוגיות שצריך להכניס פנימה וכו'. אז סך הכל צפוי שבשלוש שנים הקרובות אנחנו נפגוש פה את הזה. אותו דבר, יש לנו את המער הדרומי, שכבר חברה ראשונה התחילה שם את בניית המרתפים.
שתי חברות.
מה?
שתי חברות.
שתי חברות כבר, רואי יופי. שתי חברות התחילה את בניית המרתפים ואת היסודות. כך שאנחנו רואים שגם אנחנו משאירים פה דרושה טובה לקדנציה הבאה, שיהיה מאיפה להגדיל את ההכנסות בשנים הבאות. סך הכל אני חושב שנעשה פה עבודה מאוד מעמיקה בתקציב. היו דיונים מאוד קשים, גם מול ישראל. לא ויתרנו לו על שום סכום ושום מספר בתקציב, וסך הכל אנחנו רק נמצאים עכשיו במה שנקרא, איך אמרו עלינו, אנחנו, אתם חותמת גומי, כן, אנחנו המליאה, גאים להיות כאלה שעושים את העבודה כשצריך ולא סביב השולחן עושים פוליטיקה, אלא באמת באים מוכנים לישיבות, ואני חושב שהייתה הכנה מאוד מאוד מעמיקה של שלושה חודשי עבודה על התקציב, וראינו את המספרים והנתונים. אז יישר כוח לכל מנהלי המחלקות, אגפים עם המנכ״ל, איתן, ובאמת מנהלי מחזיקי התיקים, גם אתם, כל אחד שישב עם האנשים שלו. זהו, מבקשים לאשר את התקציב.
אז מישהו עוד שאלות יש למישהו, או שאלנו כבר זה, אז אני ברשותך אשר, אני נותן מילים להגיד תודה. תודה קודם כל לך אשר, בסדר? תודה ליוסי, מנכ"ל המועצה, שריכז את העבודה יחד עם מיכל בחודשים האחרונים, ואני חושב שאנחנו יודעים תוכנית שמשקפת ולוקחת גם אי ודאות ביחס לשכונה חדשה, בסדר? בסוף אנחנו קולטים, אנחנו כאן רוצים לאפשר לאנשים, למנהלים, את האפשרות לתת מענה קודם כל, ולפעמים אנחנו לא יודעים, בשכונה חדשה שקולטים, לא יודעים מה צופן לנו האכלוס, הקליטה, וישראל, וכל הצוות, ויוסי, אתה ככה, יוסי פרץ, הגן גזבר, שעבדו ועמלו, לא ישבנו כמה נכון, לא ישבנו איזה תקופה עבודה יחד. זה לא מסתכם באמת, אתם יודעים, תמיד אחרי התקציב אנחנו הולכים רגע לנשום אוויר, כי יש כאן החלטות שמצד אחד צריך לקבל את התקציב ולראות רגע סיכון סיכוי, מה אנחנו תמיד מנסים רגע לקחת, ללמוד גם את ההיבטים הכלכליים הרחבים יותר, המקרו ולא רק המיקרו, וזה מה שאנחנו עשינו גם בוועדות ספציפיות וגם עם בינינו. ובאמת, סך כל התקציב ענה על רוב הדרישות, ואני שמח שיחד אנחנו הצלחנו לאפשר לנו להגיע לתקציב הזה, כי בעצם ללא הכנסות של העבודה, וככה אשר ורק ארבע, כל חברה כזאת היא, להביא אותה לכאן, זה שעות, מגבי שעות, מגבי שבועות, מגבי חודשים של עבודה, ולמה לבחור בשואר, ולמה להקים דווקא כאן, ולמה להשקיע כאן, חברה אחת עוד אחרי להשקיע כאן מעל 1.8 מיליארד שקל. 1.8 מיליארד שקל הולכים להשקיע כאן, ומגיעים, ויש כאן המון שותפים והמון עבודה, כאן שהאנשים כאן, הצוותים המקצועיים שעובדים מאחורי הקלעים, ואנחנו שבאמת מנסים לתת את כל הנפרוס שטיח אדום כדי שנוכל לתת. אני חושב שגם זה שבקורונה עשינו רגע איזה סוויץ' בתוך האזור תעשייה, ואמרנו לא רק לוגיסטיקה, והשינוי הזה קוראים אור וגידים, כי לוגיסטיקה זה בסדר, אבל ללוגיסטיקה גם יש משמעויות. המשמעות התחברותיות של הלוגיסטיקה הן לא פשוטות. וההבנה שלנו שצריך כאן גם לוגיסטיקה, גם משרדים, גם הדבר, הטרנד הזה שפתאום כולם עכשיו עושים, אנחנו כבר עובדים עליו כמה שנים טובות של חוות שרתים, ולקחת את האזור שלכאורה היה לימון, והפכנו אותו ללימונדה עם הקווי מתח. בסדר, יש לנו קו באמצע השטח, קו חלוקה, קו 400, שהוא גם אמור להתרחב, לכאורה מפריע, מייצר זה, אבל יש לו גם יתרונות, והיתרונות האלה הם בזה שיודע לספק חשמל. המכרז שאנחנו עכשיו הולכים להוציא על הפוטו-וולטאי והגירה, יאפשר לנו גם לתת מה שנקרא, למכור חשמל, לתת הספקה נוספת של חשמל. אתם גם אומרים לתת, תיבדו על ברגע שאתם הולכים עוד מספר חברות כאן בנוסף שיגיעו, אנחנו פשוט, בגלל שזה החברות הן חברות ציבוריות, אז כל דבר כזה שיכול לגרום, אז את חברות מאוד גדולות שאמורות לעשות כאן שינוי משמעותי, ואנחנו נראה את זה עם השנים גם כן. אז באמת, תודה לכל חבר מועצה, לכל מחזיק תיק שבאו לכאן מזמנה, בהתנדבות, באמצע היום, לפעמים באמצע העבודה, באו והגיעו לכל מנהל אגף ולצוותים שלכם, בסדר, ולמנכ"לים. באמת תודה לצוותים שלכם על העבודה, כי ביקשנו שזה לא יהיה טייס אוטומטי של אותו דבר כמו שזה. הצוות שלי, שבות כאן דגנית ואביטל, שעשו ככה בחודשים האלה על העבודה. ואני מזכיר, בסוף אנחנו יישוב צעיר שחוגג שנה הבאה 30. וה-30 האלה זה אלמנט, אני חושב שגם צריך לציין אותו בצורה מאוד טובה, איפה היינו לפני 30 שנה, איפה היישוב היה. ויש כאן כל מיני פעילויות שיתנו קצת המשך תאווה, המשך החשיבה רגע על כמה אני באמת, אני חושב שאין כאן חבר מועצה, אין כאן עובד שגר ביישוב שלא אוהב את היישוב הזה, אוהב את האנשים, אוהב את הקהילה, וביחד אנחנו רוצים להמשיך לייצר כאן את החיבוריות, את הקהילתיות, את היופי שביישוב הזה. נפט אין לנו, יש לנו אנשים. אז עם האנשים אנחנו עושים יותר, וזה מה שחשוב. אז באמת,
פורמלית, אנחנו נצביע. שלושה דברים.
אז אנחנו נצביע פורמלית.
גם התקציב, גם התקנים, וגם גם מפעל המים.
אז בהתאם למה שגם דנו, אז אנחנו מבקשים להצביע תקציב 2023. מי נגד? נמנעים? בעד? אז בעד. פה אחד, תקן כוח אדם 23. מי נגד? מי בעד? ותקציב מפעל המים והביוב ל-2023, מי בעד? פה אחד כל, אז תודה רבה, תודה לכל מנהלי האגפים, המנכ"לים, מי שיש לו בבית החתונה. איש הזה, אני לא עושה תמיד את זה. מה?
לא, אין מדיניות הפסקות בגנת.